אומרים למלאכת אש החביבה, אם בחוקותיי תלכו, אלה מצוות שאדם דש בעקביו. נזכר לזאת השם, אני מתכוון למלאכה יותר עדינה, מתקדמת פה בתוך הסלולור דפת. אנחנו דילגנו על מלאכה משמעותית בצד פשוט הזמנים, זה חשבון שזה לא יסתדר בלוז, מלאכת מעמר שנמצאת אחרי זורח חורש קוצר מעמר, ואנחנו קצת דיברנו בעבר ואני קצת נזכיר אותה בעזרת השם בחצי שבוע של שקרז בלחורף נשלים אותה, אבל באמת אולי גם תצא לנו איך?
אבל
מה
כבר
פוגשים
את
דש
לפני?
כן, לא שמתי לב. על הפיס הזה, לא שמתי לב. נכון. כן, נכון, נכון, צודק, נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אנחנו עובדים לפי הזה. כן, נכון, נכון, צודק. נכון, אנחנו עובדים לפי הגמרא. אז מלאכת דש היא מלאכה שבאמת הרבה הרבה צריך להבין את ה... גם מבחינה מהותית להבין מה בדיוק מתרחש במלאכה הזאת, ומאוד מטריד גם מבחינה מעשית מה הגבולות המעשיים של מלאכת דש. בצורה פשוטה שרואים את מלאכת דש שהיא בעצם לפרק את הגרעין מהשיבולים או מהעלים או מהקליפות שעוטפים אותו. השתמשתי בביטוי של להפריד, כן, רש"י אומר תולדת דש מפרק גרעינין ממנו, כן, בכל הרשימה הזאת של הגמרא אומרת הדש והמפרס והמפרס כולם לך אחת הן שמפרק גרעינין ממנו. אז הביטוי הזה מאוד מאוד מזכיר לנו מלאכה שעניינה היא להפריד את הדבר מהקליפות שלו, כמו שהגמרא, אנחנו מזאת השם אחרי ראש השנה נלמד את קצת הלכה למעשה של המלאכה הזאת בכל סוגיית שחיטת פירות, אבל שם שהסוגיה מתעסקת בשחיטת פירות ומדברת על זה שביום טוב מותר לחלוב, בשבת אסור לחלוב, אז היא מנמקת שבשבת זה החלב הוא אוכל והפרה היא פסולת, אז למעלה יש גם מלאכת דש כי הוא בעצם מפריד את האוכל מתוך הפסולת. אבל ביום טוב שפרה היא אוכל כי מותר לאכול אוכל נפש שלא דבר לא רלוונטי כלפי היום טוב, אז מלא זה נקרא להפריד פסולת מאוכל, ככה לשון הגמרא שם, נכון לפי זוכר נקל מקום בן. הניסוח הזה הוא ניסוח שבעצם מדבר מושגים של פסולת ואוכל, ולכן השאלה אם זה אם התנים של הפרה נקרים פסולת או לא נקרים פסולת של הבדל ביום טוב שבת. אז זה מאוד מאוד מזכיר לנו את מלאכת בוירר, ולא רק מלאכת בוירר, מזכיר לנו בעצם שלושה מלאכות חשובות, זורה, בורר ומרקד, שהם שלושה מלאכות שהצד השווה לכולם הוא שמפריד פסולת מתוך אוכל. אנחנו לא מתקדמים את עמדה קדימה, אבל הגמרא עוד כמה שורות שתגיע לזה, ששאלתי הגמרא זורה, בורר, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד, אומר רש"י כל אחד מפריש אוכל מן הפסולת. ככה רש"י הסביר את הקושיה של הגמרא לגבי שלושת המלאכות האלה שהם בסוף יש להם אותה מהות של להפריש פסולת מתוך אוכל. ואני לתומי סובר שגם מלאכת דש היא חלק מהמלאכות המחודות האלה. יש קושיה חזקה לדבריי מהשורה שקראתי עכשיו שהגמרא תוכל לעשות שאלה בצורה יותר עסיסית, לא היינו זורר, היינו מרקד, היינו בורר, אלא גם להכניס את המילה דש לתוכם. זה שהגמרא דש לא הכנסה לתוכם, זה כבר אומר שהדמיון שאנחנו עושים בין המלאכות האלה כנראה הוא לא כל כך מדויק. אני לרגע מציץ בדברי רבנו חננאל כאן, שהוא לכאורה מחזק את ההבנה שלנו, אבל אולי בעצם בסוף אומר את משפט שאת הפוך. רבנו חננאל נמצא בעמוד א', עמוד א', אומר, הדש הוא המפרק הפסולת וחוברת באוכל, מאוד חזק. מזכיר את הניגול שמענו עד עכשיו, שיש כאן איזשהו תהליכים של הפרדה של הפסולת מן האוכל, הוא מחניתן לברירה. אז מצד אחד הוא קשה לזה למלאכת בוירר. מצד שני, הביטוי שלו, הוא מחניתן לברירה, מסגיר שיש משהו במלאכת דש, שהיא לא בדיוק היינו בורר, היינו מרקד, היינו זורה, אלא קשורה למשהו אחר. אולי אני קצת עכשיו דווקא יגיד ממש הפך מכל מה שאמרתי עד הרגע, שיש משהו במלאכת דש שהייתי אומר היא האנטיתזה למלאכת בוער. כמו שבונה וסותר או קורע ותופר הם מלאכות, או אולי אפילו זורע וקוצר הם מלאכות הופכיות, אפשר במידה מסוימת לומר שדש היא המלאכה הכי הופכית למלאכת בוער. כוונת הדברים, למה אדם בכלל צריך לברור את הקסים מהגיבולים, מהגרעין שלהם? בגלל שלפני נתן מלאכה מאוד מאוד מעצבנת שנקראת מלאכת דש. מלאכת דש יצרה את הבלגן. עד מלאכת דש היה פרי נחמד שבו באמת היה, הכל היה באיזשהו המון נפלא. בא מלאכת דש ופיצלה את הגרעינים מתוך החיטין. אם אתה מפצל אותם בצורה מסודרת וכל אחד שם אותו במקרה שלו הכל טוב, אבל היא בדיוק יצרה בלגן שיש קליפות וגרעינים ושיבולים ועלים, כולם קרים ביחד. אז במידה מסוימת מלאכת דש יש צד מסוים שכל המלאכות הבאות באים רק לטפל בפציעות שבאו לנו בעקבות המלאכה המורכבת הזאת שנקראת מלאכת דש. את הדבר הזה אולי לפני שנתקדם קדימה, יש צד מסוים קצת לברר את אם דומה או שונה למלאכות בורר מרקד וזורה. בעצר המפורסם שאנחנו יודעים שקיים בצורה חריגה בשלושת המלאכות האלה שלא קיים במלאכות שבת אחרות, שהוא דרך אכילה. כמו שאנחנו כולנו יודעים שמי שבורר ביד ומיד לאלתר לא עובר על מלאכת בוער. אין דבר כזה לכל שאר מלאכות. אם אדם יפ, כמו שהגמרא שמה עוד בעמוד הבא, תשאל על העת הזה בבוער וכי מותר ליפות בו ביום. אם אדם יפה טוס ואומר אני ממש תוך שתי דקות אחר כך אוכל את זה, ממש סמוך לפי אוכל את הדבר הזה, מישהו יתיר לו את הדברים האלה, זה ודאי איסור לכל דבר. אתה עשית מעשה שבת, אתה ישר גם נהנה מהאיסור הזה, מה פתאום שהדבר הזה יקל לך את חומרת העבירה שעשית? אלא שזה קצת קשור לבדדותי, שמלאכת בוער היא לא כל כך מלאכה, אין בה, זה בסך כל מה שעשיתי, זה רק מיינתי, תמתי כל דבר, דבר שמתי אותו במקום מסוים שלו. אז יש צד מסוים שלהקיים את הדבר הזה כמלאכה, זה משהו קצת קשה, שזה בדיוק מה שהגמרא לקמן במלאכת בוער תבחון, האם זה נעשה כבוער לאוצר, או שזה לא בוער לאוצר. הכוונה, בשביל שהדבר הזה יקבל שם של מלאכה, צריך שאין לך איך להסביר את הדבר הזה, אלא רק בצורה כזאת שהוא כאן עסוק במפעל, שהוא עסוק בלאוצר. אבל אם הוא, אתה יכול לפרש אחרת את האירוע המסוים הזה, הוא עושה הכל, בן אדם הזה אוכל, הוא עכשיו מוציא מתוך כל הקערה את האוכל הרצוי לו ומביא את זה לתוך פיו. אז הדבר המסוים הזה זה פעולה תמימה ולא פעולה מלאכתית, כאילו חלק מהכולה שמלאכת בוער מתחיל מזה שהמלאכה הזאת מצד עצמה היא לא בצורה מובהקת מוגדרת כמלאכה, ולכן כל פעולה פרשנות חיובית שאפשר לתת למעשה הזה כמו מעשה שאכילה יציל אותו מכלל איסור המלאכה. אבל מאשר כן אופה או כל מיני מלאכות אחרות הם מלאכה אובייקטיבית פרי עצמה. והשאלה האם במלאכת דש היא באמת כמו מלאכת בוער שיש בה את היתר הזה של דרך אכילה או שאין את היתר של דרך אכילה, דרך זה אני רוצה לבחון עד כמה היא משפחת הבוער ועד כמה היא משפחה חדשה. רבנו הרב יעקב, איך
אז
אתה לא צריך אכילה, כי אדם לא אוכל פסולת, אתה מוכל אוכל. ברור שהיתר הוא בנוי משלושה שלבים, שדרך אכילה זה א', שהוא עושה זה מיידי, ב', שהוא לוקח את מה שהוא רוצה, כי אם הוא קראת פסולת, אתה עושה מה שאתה לא מתעסק עכשיו באכילה, אתה מתעסק בכל מיני מסוות אחרות חוץ מאכילה. בשביל האכילה, בשביל האכילה אתה עושה מלאכות אחרות. לכם אלה אי אפשר לפרש את המעשה שעשית עכשיו ככה אוכלים. ככה עושים מעשים לקראת האכילה. בסדר, זה גם מופיע לקראת האכילה. אנחנו כדי לגעץ את המלאכה הזאת, אתה קצת מכניס אותי למלאכת בוער, ובזאת השם בזמן יכול לדבר על זה בנחת, אבל אני אומר שיש, אם את הפעולה הזאת עצמה עכשיו, אפשר לדבר לא כאיך שאיר לקראת, כל סידור דפת הוא איך שלקראת. אבל לכן אלה יש כל מיני דברים שאתם כאלה שאומרים, השילוב הפעילי הזה של אוכל מיד ביד, מיד מיד ו... אוכל טוב סולת, כל הדברים האלה יוצרים את הדבר המסוים הזה שאפשר לראות כאן דרך אכילה. אבל זה לא הנושא שאני עכשיו, רק רציתי דקו לחדל, האם גם מלאכת דש יש את היתר המסוים הזה, ואני חייב לומר שיש כאן משהו, אני חושב, קצת מטעה בראשונים ובפסיקה. כי הוזכרו בהרבה דוגמאות שקשורים למלך הדישה, הוזכר בסוף סימן שנקף א', כל מיני היתרים של לאלתר וכו' וכו'. אבל מי שמעיין טוב הדברים רואה שבעצם שם שהוזכרו היתרים האלה, כי נגיד ככה, בכל מלכת דישה, חוץ ממלכת הדישה, הרבה פעמים יש בה גם מלכת בויר. ובעצם מה שהוזכר שם, עתה של דרך אכילה, זה בעצם יותר לפתור את הבעיה של מלכת הבויר, שגם מתלווה לדבר המסלב הזה, כי כל אדם, חוץ ממה שהוא דש, או הרבה פעמים גם בצורה מעשית, מפריד את הפסד מתוך אוכל, ועל זה הזכירו, כן, מה שמוזכר בשם רבנו ירוחם, ועוד כל מיני ראשונים, תתר שדה אכילה. אבל אני רוצה לחדד, אם היינו דנים קודם כל על מלאכת דש בפני עצמה, אז כמעט כתוב במפורש בראשונים, ובעצם אולי כבר אפילו בקמות עצמם, ששם את היתר הזה של דרך אכילה לא קיים שם. כן, בעצם נתחיל מהבית יוסף, שמביא מחלוקת של הירעים, ומהפפלוקטה שלו, שיבולי הלקט. האם כאשר אדם בתוך הפה שלו, עושה מלאכת הדישה, האם זה מותר או אסור? אז נתחיל קודם כל, אם אסור, אז כתוב מפורש, וזה אני חייב להדגיש, שבתוך הפה זה סופר דרך אכילה, שאפילו בתוך הפה לא, הוא לא תהיה דרך אכילה, וגם זה שבלקט הוא המקל, נכון, הוא המקל, הוא המקל. והירם שהחמיר, הירם שהחמיר הוא ודאי ראייה לשדתנו, וגם שבלקט שהקל, רואים שלא הקל, אלא מסל זה בתוך הפה עצמו. בתוך הפה עצמו, אני חייב לחדד שם, זה היתר שלא קיים רק מלך התברר. זה קיים גם משאר מלאכות. אם אתם יודעים, היתר מפורסם לאכול עוגה, שכתוב שם היום יום הולדת, אז הם אומרים שתוך כדי אכילה עצמה, זה, אין בזה את אישור המלאכה, כי זה לא רק דרך אכילה, אלא זה אכילה עצמה. או למשל תוכן, האם מותר לאדם שיכל לקח פרי לקטוש אותו בשיניים התוכנות שלו, או שיש חשש למלך תוכן, אז הוא אומר שאז הם עשו לתוך הפה של אדם, נגמרו מלאכות שבת. וזה באמת כל מה ש... ואני מפליא שיראה במלאכת דת אפילו יחמיר באכילה ממש, וכל מה ששבולי לקט הקל זה רק אם זה בתוך פיו, אבל לפני פיו לכאור לא יקל. וגמרה מפורשת לדברנו, זה הגמרה במסרת תשובות דף סמך, שאומרת שאם יש מישהו שהוא פיקוח נפש, יש לו הרפס והוא חייב לשתות עכשיו חלב של עז, זה דרך רפואתו, ומי שמכיר את מחלת ההרפס, אז נוהגים שזה יגיע טרי טרי מהעז לפיו, אז כתוב שמותר לו לינוק מן העז, למה? כי עומת הגמרה מפלפלת, כי זה דש כלאחר יד, עושה זה בשינוי, אז זה כבר עשו דרבונן, ומקום חולי לא גזור. מה כל הפלפול הזה? זה דרך אכילה, דרך אכילה הכל מותר. הורים בסוגי עצמה שהבינה שאין דרך אכילה להתיר במלאכת דש. ובכלל, אנחנו כולנו יודעים שנגיד שחיטת פירות וכל מיני כאלה שהיא בעצם עשרה מסעד מלאכת דש, מעולם לא שמענו פוסק שאומר שאם אתה שוחט את ה... שוחט את הפרי, נגיד, ביד, לפני הארוחה, שמישהו יתיר לעשות את הדבר הזה. על כוחנו, שרק סימנתי בכל מיני כיוונים, שדרך, ההתה של דרך אכילה לא נאמר מלאכת דישה, מה שקצת מחדד את מה שרצינו לומר בהתחלה, שיש, אני נעשה את זה בצורה חיובית, לא רק שזה לא מלאכת בויר, אלא כוונת הדברים, שיש כאן יצירה אמיתית, שמלאכת דש היא באמת כמו אויפה, כמו זורע, כמו כל מיני מלאכות שיש כאן אובייקטיבית, היה כאן אירוע אמיתי בעולם, גם כאן היה כאן אירוע אמיתי בעולם, שאנחנו רק נצטרך להבין איזה אירוע בדיוק קרה כאן.
רק מה שהרב אמר, שהרבה פעמים אנחנו נברר, נברר מי שתהיה אכילה שזה נדבר על הבורר שצמוד לדש, ומצאים מה שהרב אמר לי קודם, שדש דפוק בבורר. כי רק הדישה יוצרת את הבורר. לא, אני גם אומרת שגם במקביל הדישה לגמרי.
כן, זה יכול שבארץ עונה אחת אדם עושה שתי דברים. אדם...
כן,
הוא לא יצר את זה. לא, כן, הוא יצר באותה שנייה גם את הבעיה וגם יצר אחר את הפתרון לבעיה. זה יכול להיות מצבים כאלה. שאדם גם בעת ובנה אחת פירק ובירר. ומילא הראשונים דנים שמשום שום פירוק נגיע לשם, הם הבינו שאין שם איסור של דש, אז הוא עשה סוף, אבל יש כאן בעיה אחרת של בורר, לגבי בורר הזכירו דרך אכילה, אבל מה שהזכירו דרך אכילה זה כדי לטפל במלאכה אחרת שיש שם. ואגב, בדיוק הראשונים שם נראה שדש, הם אמרו שמשום אין שם דש, אני צריך להבין למה, ואולי לכן זה גם אפילו באירועים שהם דיברו עליו זה לא מקשר בנחת יש דש ויש בורר, משום מה, אבל אני מבין למה אין שם דש.
כאילו אני יצרתי
ואיזה פשוט
היה פה
בריאה, ויש
שם
בריאה
ויש
שם
פעולות שאני
עושה את זה,
לא שאני
יוצר. כן, למה? בוא נמתם את זה, אני רק מה שרציתי להעיר בכל דברים האלה, שרואים שיש בדש איזה אירוע אמיתי עצמי שקיים בה בלי קשר לפעולת הבריאה שקיימת כאן. כן, אני קצת החרבתי, ואולי בהמשך אני אסביר למה החרבתי, שאפילו יש משהו סתם בדש, אפילו יכול אפילו להתנגד לבורר, אבל גם לא נגיע לדבר מסתם הזה, יש כאן סוף סוף איזשהו אירוע עצמי שקיים בתוך הדברים האלה.
אבל מורה שצירה לגלול לילות אחד אחד.
וואו, אתה רץ לקדימה, אבל מעולה, בסדר, אתה בדיוק לשם, איך, מה זה? לא, זה מטעם, עוד מעט יש שתי שיטות בראשונים, או שעשה את זה ביד ולא בכלי, או מצד שהדבר שם את זה, טוב, נגיע לתוספות ונבין שיש כאן איזה משהו שם, שהשלב הזה הוא לא שלב של דישה. זה בדיוק מה שאנחנו, אבל טוב ששאלת את השאלה הזאת, כי רואים כן שיש היתרים אחרים במלך דישה, עלומים לנו נותיים, שבדיוק אני ניסה לברר אותם, אני עד עכשיו עסק יותר בלחדד את השאלה העקרונית של המלכה. אבל כמו שאורי מאיר בצדק, אני רוצה עכשיו לעורר המון המון מקרים של מצים בכל יום, כמו פרשות שמותרים, שמלמדים על היתר אחר שקם במלאכת דישה, כמו למשל מלולי שעות, שמעת שזה גם לא צמוד לארוחה, גם אתה עושה את זה הרבה לפני ארוחה, גם זה מותר. אז רק נחדד את הפלאים שקיימים. כן, על השלב הקודם, כן, כן.
זה הפרקטיקה
קודמית
של הפר או
במהות
שהוא עושה את זה
בשביל האוכל? זה דרך אכילה שחיזה לצפה עצמו, שאפילו שם הירי מחמיר, זה שהוא לא יקט הקל, ואין דרך אכילה המוקד מלכת בורר, שגם לא מחיץ לפה, אלא עושה דברים לשם אכילה, זה כולה חריגה שיש מלכת בורר, ורואים, זה מה שדפתי בכל הדמות, שלכולן מה זה לא קיים בדש. שהדבר הזה מחדד, שמלך הדש היא ודאי גרועה מלך בורר, היא חמורה מלך בורר, אולי אפילו חמורה מלכות החול ששם לפחות בפה איתנו, ומלך הדש לא יתן את הדבר הזה. כל זה רק מחדד שדש זה אירוע. זה אירוע כזה שבטח לא בכלילות כזאת אפשר לומר שכל מה שבא, או שעתם אני אוכל, אז זה כבר בעצם מגץ את החצי מלכה הזאת כמו שבבורר, אבל לא אפילו יותר מזה, אפילו בתוך פה, אולי אפילו לא נתיר את הדבר הזה. כן, זה רק מקצין עד כמה יש כאן אירוע חזק, אירוע משמעותי. מה זה? אני חושב שאין, אני חושב שזה גם אמרתי שקוראים בשטחיות את הסיבן של כפה לבורים שם שעל כל המקרים של דש הזכירו את היתר של דרך אכילה, נגיד המילות שאמרת שהזכירו שם דרך אכילה, זה לא כדי לפתור את הבעיה של דש שזה מותר בפני עצמו, אלא כדי לפתור את בעיה אחרת של בורר, שלכם בשביל לפתור בעיה של בורר היה צריך גם לפתור בעיה של כיסה שלו גם פערות תפסו מתוך אוכל, לכן היה צריך לגלל דרך אכילה. אבל אם הם מודדים את הדש מצד עצמו, לא היה בדבר זה בעיה. אני אגיע, גם לגטל. אני מוכרח שגם בגטל שלכאורה נראה שהוא השתרש דרך אכילה, הוא התכוון למה שאני אמרתי. שהוא דיבר לאורים סביב כאלה, שגם גם דש וגם בוירר, והוא בא להתמקד עכשיו גם מנפתור בעת הדש, איך חותים בעת הדור, בוירר, אבל לא דבר דרך אכילה, אבל עוד נמתין, נגיע לזה. איך? דבר דבר אולפן, אבל אולי, בוא נאמר, נגיע לשם, נגיע לגשר ואו שנעבור אותו, שתסביר אותי פה, אנחנו נמתין. אבל לפני כן אני רוצה לומר, יש הרבה מקרים, ברוך אותה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נרדו. או שזה מותר לי לעמוד על שבת, בסדר כאילו לך אתה... אנחנו יש הרבה מקרים שמאוד יוצרים לנו מבוכה איפה, מתי נסור את הדברים מצד דש או לא. כמו שאמרנו שאלה שאמר שדש זה עוד פעם הגדרה של רשי שפרק גרעיני ממנו או מפרק את, את הדבר עצמו מכל מיני דברים שנמצאים סביבו. בדבר המסם הזה יש שאלות לכאן ולכאן. מצד אחד הזכיר את הגמרא שכבר למדנו אותה במקרה במלאכת קויצר, שהיה מדברת על תאנים שיבשו ביביהן, אז עסקנו פעם שברה האם יש לתולש את המחם שם קויצר או לא. אבל הגמרא של המשך אומרת שאם הענף נפשח, שהענף נחתך מן העץ, ואז אדם מלקט את התאנים, אומרת הגמרא ששם כבר לא חם שם קויצר. זה קשור להגדרות של סוגיה הקודמת, כי זה כבר לא עוקר דרל במקום גידולו. אבל שהסטופ הוא לא חם משום קויצר, למה שהוא לא חם משום דש? כי גם כאן הוא פירק והפריד את הפרי מהענף שנמצא סביבו. אני כבר עכשיו מזכיר, אני עוד רגע נראה בנחת, מה בין זה לבין תמרות, שרשי אומר שאם אדם מפרק את התמרים מן המכבדות שלהם, אז רשי אומר שבדבר הזה חם משום דש. למה? כי הוא עכשיו ניתק ויצא פעולה של ניתוק, החיבור של התמרות מהמכבדות שלהם, מה בין זה לבין אילן שנפשח, שהגמרא שם אמרה שאין מדבר הזה איסור דש. לאידך גיסא, אני גם לא מבין, אנחנו יודעים שלפרק, כמו שבאנו את הגרעין, מהקליפה שעוטפת אותו, חייבים עליו משום דש. רק בעמוד הבא יאמר על קויטש, כן? שהגמרא אומרת, ולא שונה מקויטש, אומר רש"י בדיבור בעמוד הבא, חייבים את זה לסיר קליפתן, דאבי במקדש, וסיר אלא לה משום דם אלא דש, וכו' וכו'. שאומר שאדם שלוקח את הגרעין ומסיר את הקליפה, שלחיתה מסיר את הקליפה שלו, רש"י אומר שהדבר הזה הוא תולדת דש. ואחרי הדברים האלה, אז יש לנו הרבה מבוכה. אדם לקלף תפוז, זה לא יחשב מלאכת דש. ולמה להבקיע את קליפת האגוז בשבת, זה לא מלאכת דש. כמו שהגמרא אומרת, בהלכות מוקצה שמותר לאדם ליטול פטיש כדי לפוצץ את הקליפה של האגוז, שם משלטו לאיסו, שניתן ליצור גופו במקומו. ורק שנייה, הגמרא לא זעקה, רק שנייה, איך אתה הולך לעשות עכשיו איסור שבת ולבקוע קליפת האגוז? אז למה לבקוע קליפת האגוז, לקלף תפוז, זה לא דש, אבל לקלף את החיטה מהמעטפת שלה זה כן מלאכת דש. כמו ששאלנו קודם, מה ההבדל בין נכבדות התמרים לבין אילן שנפשח שמותר לכתוב את פירותיו? ונביא עוד דוגמה נוספת שהאחרונים דנו בה, למה לקחת ענבים ולנתק אותם משכל הענבים, למה הדבר הזה לא מקבל מלאכת דש? אז מעבר למה שאת גדר המלאכה, אנחנו רק הוכחנו שיש כאן משהו עצמי במלאכה, ועדיין לא עמדנו על טיבו, אבל גם במייסטי שבכל יום, שכמו שאמרתי שמגובים בסוגיות מפורשות בשעס, שרואים שלא כל דבר יהיה מודע כמלאכת דש, לא כל מה שאתה מבודד את האוכל מתוך הפסולת על ידי פעולה של ניתוק, אתה תהיה אחד מצד מלאכת דש. כדי לסדר את הדברים, נתחיל דבר דבור מאופניו, נתחיל ממחלוקת רש"י ותוספות אצלנו סוגיה לגבי התמרות. רש"י הזכיר, כמו שאמרנו בצורה קצת פלילית, שמה זה מה שאני אומר, שאותו אדם שדשא דפיסא לדיק להבאת התיר מחייב שתיים, אז רש"י אומר שהאירוע כאן היה שהוא על ידי זה שהוא זרק את האבן, הוא גרם לתמרים להיות נושרים מן העץ, ובדבר הנושא הזה הוא חייב מצד מלאכת דש. כמו שאמרנו, יש שלוש שאלות מרכזיות שצריך לשאול לרש"י. א', כמו ששאלנו, על מה בין זה לבין אילן שנפשח, למה זה נקרא דש וזה לא נקרא דש. שאלה שנייה, זה מה שהעיר הרן, שאצלנו, על הריף, שהדבר הזה זה לא מלאכת דש, יש מלאכה הרבה יותר משמעותית שקיימת כאן. האירוע הזה נקרא מלאכת קויצר, כי הוא ממש תולש פירות מהמחובר, מהאילן שעליו נמצאים. ואני רק מזכיר, מה זה? אז אני רק מזכיר את הגמרא במסכת מועד קטן, במיוחד לפי שראינו באור שמח, שרבי ויוסף קודם כל אמרו שעל משקי ומנה כאלה שחייבים רק אחד. אביי אמר שחייב שתיים, וכמו שהגמרא אמרה, נשארנו בקש שלהם ולא בטיובתא. אתם זוכרים, הזכרנו את האור שמח, שהוא אומר, אם באמת זומר צריך להצים, שהוא פעל לשתי נפעלים שונים, גם על העץ הנשאר וגם על העלים שנתלשו, אז בעצם חייב שתיים. אבל אם הוא עושה את אותו אירוע עצמו, אז גם אתה חייב להחליט אם הוא עושה חייב משום זורע, או עושה חייב משום חורש, וכשה כאן אתה צריך להגדיר מה הוא יותר, אם הוא יותר קוצר או יותר... או יותר דעש, ובמיוחד אני מסרו את הסוגיה הראשונה הראשונה, בטח אם נאמר שאו שבכלל לא עומדים מהמשכן, אלא כמו רבי יוחנן ברשלקי, יצירה אסורה כי אסורה, והיו צריכים לדעת איפה לשבץ אותה, כן, הירושלמי. הבאנו לומר שמשכן הוא סימן, אז בעצם מדע מסוימת, מאוד מאוד מובן שיש כאן קודם כל אירוע אחד שיש כאן, שאתה צריך להפיין מה זה אירוע מסוים הזה, משום מה לחייב אותו, אבל בהקשר מסוים זה כאן, זה שאלה שהיא, אני קוראת עם השאלה שלנו ששאלתי, אם חיים שום דש, אז למה לא כל מי שתולש פירות מענב גדוע חיים שום דש? השאלה שנייה שבעצם שואל הרם כאן על רשי, למה אתה מחייב אותו משום דש? יש כאן מלאכה הרבה יותר זרקת, יש כאן לכאורה את מלאכת קויצר בדבר מסוים הזה. ושאלה שלישית, ששואל הרן לא על הריף, אלא הרן בחידושים, שואל הרן, שבכלל הוא מודניח את זה, שהנחה פשוטה, שאומר אין דש במחובה לקרקע, אלא יש דש רק בתלוש. עכשיו זה לא סתם שאלה שהוא שואל ורש"י יכול לבקר איתו, רש"י מסר כתובות בדף סמך, כשהזכרנו קודם את הסוגיה לאל, כל תוקר גונח, כתב רש"י שמה ש... איך הלשון ש... זוכרים את הלשון שלו?
אין דש אלא לדבר תלוש.
אין דש אלא לדבר תלוש. אז בעצם זה סתיר... מה זה? כן, רשע, כל הרן... אז בעצם זה סתירה, בעצם מה שהרן מאיר לא עושה מסברה, אלא סתירה מיני מיני בתוך דברי רשי עצמם. כל הדברים האלה נתיים מובילים אותנו הרבה יותר להתיישב בשיטת התוספות. שהתוספות, אחרי כל הקושיות האלה, מסביר את האירוע אחר לגמרי. הוא אומר שהסיפור שם היה זה לא שהוא תלש את התמרים מה... האילן שעליו היו מהמכבדות שבעצם כל מיני הענפים הדקים אלה של הדברים, אלא שהוא הסיר את ה... שיש איזושהי קליפה עדינה שעוטפת את התמרים, הוא הסיר את הקליפה עדינה שעוטפת את התמרים, ובזה הוא חשף את התמרים עצמם. בעצם תסלוט אומר משהו שמאוד מאוד מתיישב מסבר, שמלך הדש זה להסיר את התוך מתוך המעטפת שלו, ורק ברגע שיש תוך שנמצא בתוך המעטפת, כמו שגם המלכת חינוך הבין בדברי התוספות, שרק ברגע שיש תוך במעטפת ואתה משחרר את התוך מתוך המעטפת, אז אתה חייב על מלך הדש. אני לא רוצה להיכנס כל הדוגמא, איך שרשי הסביר את המנפת והמנפת וכל דוגמאות אחרים, מפורש רואים שרשי הביא דווקא דוגמאות שהוא משחרר את החוץ מהפנים, שמה שהוא עושה את החוץ, אבל אם תשימו לב רבנו חננאל הלך בדרכו של התוספות, הסביר את כל המקרים האלה, שמה שמוטיב במלך הדש זה שהוא מחלץ את הפנים מתוך החוץ. ועכשיו מושם את זה כאן, אני מאוד מאוד יכול להבין את התוספות, שיש כאן מלאכה מיוחדת, שגדר המלאכה כאן הוא בעצם מדם סמת, עד עכשיו הגרעין או התוך היה בוטל כלפי מה שעטף אותו. ועכשיו, כן, מי שהיה איתנו בלימוד על ראש השנה ואדמור הזקן, זה מאוד מזכיר דבר זה, השתחררנו מהחיבוק דוב של המציאות שעפה אותנו וייצרנו את המשמעות העצמית. מלאכת דש זה בעצם לבודד את הפריט מתוך המכלול שעטף אותו, וזה לייצר כאן יצירה חדשה. עד עכשיו הייתה כאן מערכת, מעכשיו יש גם את הבדית שעומד בפני עצמו, אז שחרור הפריט מתוך המכלול ובעצם הפיכתו להיות עומד בפני עצמו, זה בעצם מה שגנוז בשם המלאכה.
קליפה היא פסולת?
אני אגדיר כאן הכוונה פסולת, אני אגדיר גם פסולת מאוד מאוד בסיסית. היא בעצם קשורה למערכת שבשדה הייתה מאוד מאוד נחוצה, אבל כשאתה צריך אותה עכשיו למטרות חדשות, זה בדיוק החידוש שיצאת כאן משהו חדש. עד עכשיו הוא היה בשר מבשרה, עכשיו הוא נפרד מנה וזכה לקבל משמעות חדשה. כל עוד בשדה הייתה שומע לפרי, אז זה היה חלק מהמערכת הזאת שהייתה עד. עכשיו זכיתי על ידי זה ששחררתי אותה, ממעטפת אותה, לייצר עכשיו דבר שעומד לפי עצמו, והוא קיבל שם חדש. זה בעצם שם המלאכה. ככה, אם הייתי מתנה ומקפיד על הדרישה הזאת שאשר את הפנים מתוך החוץ, אז אני יכול מאוד להבין גם, נוגע לשאלה הראשונה ששאלנו, איזה יצירתיות יש כאן, כן רמושה.
מה הציור בדיוק שאתה סובר?
מציאותית, על מה צריך לדיבר? על זה אני באמת לא ברור באמת. מישהו אמר לי פעם, איך?
השבוע
ברחוב,
הורידו כמה
עצי דקל, והיית ממש
יכול לקחת את
המכבודות
לעשות.
לא, זה המכבודות של רשי, המטוס כאן מדבר שיש כאן משהו אחד שעוטף.
אני לא שם מצד הקליפה, אני אומר, נניח שיש
קליפה. נגיד שיש קליפה, כן.
מה בדיוק שעד הוא זרק פיסה על הדקל?
כן.
הקליפות
משהו? כן, והקליפות משהו. טוב, כן, נפילה, נפל הרצפה, בהתחלה אחרי שמרס קויצר, שהם נפלו לרצפה, פתאום הקליפות נשרו מהם. ועד מלא, על השלב השני, הוא חייב מצד מלך הדש. שלב הראשון הוא חייב מצד מלך הדקויצר. בלי קשר בכלל לדש. אבל באירוע שני שזה נכבד לרצפה, אז הקליפה יכולת, את האמת, אני עכשיו כן חושב שאני מבין את הדברים של תוספות, פשוט קיבלנו עכשיו מתנה של תמרים כאלה, באמת עסיסים מזה שיש, שהפרי בפנים הוא מאוד רך, והקליפה היא ממש ככה חיצונית לפר, שזה ממש כזה כמו איזה לבוש כזה, שאתה משחרר מתוך הפרי כל איזה תמרים ככה, עדיין ככה במקום הרענן שלהם, אז יש כאן כאילו מה שהסרת את הפרי מתוך הלבוש שלו. ואני, הכולה היא לא יודע, לפי תוספות, זה שאלה מציאותית כזאת, שבעצם הקליפה היא ממש כזאת, שהיא לא אכילה כזאת, אלא יש איזה דרך למלט, לפלט את ה... את הפרי הסיסי מתוך הקליפה החיצונית הזאת, וכאן יש איזשהו אורו כזה של דזו שנכבד ברצפה ומשתחרר. אבל כשאני שם את זה, אני מאוד בכל ונבין כבר איזשהו שם של מלאכתיות שקיים כאן, שיצרתי את הבדיד, יצרתי שם חדש. רבי יעקב, רגע, רבי יעקב, איך, איך? כן, אבל אני בכלל מחדד אותך, ואם שחטתי מגבול, את הנוזל של המגבול מתוך המגבול, שאלה טובה, זה מחוקת ראשונים, נגיע בהמשך בסוקרטה דנזאטה. אם אדם מתוך הפשטן של שם הספוג היין, שוחד את היין, אם יהיה חם שום דש או לא חם שום דש, זה שאלה מעניינת. בואו נביא דוגמה, אבל שגם אתה תסכים אליה, וזה בהגדרה שאמרת טבעית, שרק מחדדת מאוד, שחיטת פירות שאמרו שחם שום דש, זה הדוגמה הכי חזקה לדבר מסוים הזה. ייצרתי היד עכשיו לתפוז, עכשיו יצרתי דבר חדש, שנקרא מיץ תפוזים, שבעצם עד עכשיו המיץ הזה היה בוטל כלפי התפוז, מעכשיו הוא מקבל שם שאומר לפי עצמו. מה? אולי מצפוזים לא, כי אולי מחלוקת יכולת שצודק. קודם כל אני שם תמתי לך את הפשעת, למרות שהפרי מקדימה אומר שבמנו זה כן דורייתא, כי אומר שבמנו במנו נשחט, אבל נקח מיץ ענבים. זה ודאי דבר ש... או שמן. אז לקחת זית, ויצאת דבר חדש שנקרא שמן. לקחת ענבים, ויצאת דבר חדש שנקרא יין. אז זה דוגמה נפלאה שיילדת משהו חדש בתור הדבר הקודם.
ענבים לתפוזים,
יצרתי דבר חדש לא, לא יצא דבר חדש, זה רסק תותים. סתם אתה קורא לזה תותים, זה המצא של מי אדם, זה השליח. אתה אוכל את הרכיב של התות, את הרכיב הנוזי של התות, כי אתה מפונק. אדם שיקח רק את הרח של הלחם לא יחשו, הוא פשוט, הוא היה בלחם רק את הערה וקשה עם הקשה. אז גם כאן אתה רוצה מהתות לגעת רק את הנתיקות שלהם. זה בדיוק מה שאומרים, שכל עוד זה לא, כל העולם עושה את הדבר הזה, זה עצמו אומר, אין כאן שם חדש, לא נוצר כאן יצירה חדשה, אתה אדם קשור אלא יצירה הקודם שקיימת כאן. איך, לא משנה, פה נושא... לכאורה כן, לכאורה מאוד משמעותי שאתה בעצם חשפת כאן, ניסרת כאן משהו קצת נראה לי ככה רואים שם אנחנו חתרים נובים. צבועה מן השיבולת. אני מאבחן בטוח בנרס לסיפה בין הטכניקה לבין המהות. הטכניקה זה להסיר את החוט מהפה, אבל המהות היא לייצר את הפנים. אז בסוף של דבר, הבניין זה יותר זה שיש כאן כן משמעותי, שאם אני הייתי רוצה את החוץ, אז החוץ היה כאן כבר לפני כן, לא יכול לומר שילדתי אותו. ורק שחררתי ממנו, זה כבר יהיה בו, שחררתי ממנו את הדברים הלא רצויים. רק אם אני נראה את הצד הפנים, על ידי שאני מסיר את הקליפה, על ידי זה אני חושף את הצד הפנימי. אז כאילו המבוקש הוא לייצר את הפנים, אבל הטכניקה היא על ידי הסרת החוץ. לכן אמרתי רבנו חננאל חולק על רש"י שהסביר איך תוספות עצמו מנפץ. איפה תוספות עצמו מנפץ? לא זוכר שתוספות עצמו מנפץ לפי תוספות, זה כמו רבנו חננאל, מה שרוצה לומר שרש"י באמת לשיטתו, כמו שרואים פה, שרש"י חלק על כל תוספות, מסביר שלא משנה פנים וחוץ וחוץ ופנים, אבל תוספות שכן תלה את הדבר הזה דווקא במבינה מסתם את עצמו, אז אולי זה מוביל, אני בעצם קצת משחזר את כל המהלך של מלכת חינוך. מי מהכוונים אמר את זה? גם היה אגלטה קומן מזכיר שגם היה הכל שאמר את זה, שזה דווקא להוציא את החוץ מהפנים, לא פרימיגדים, כן, פרימיגדים, כן.
זה בסוף אתה נראה שהעניין המהותי, כאילו העניין הוא להוציא פרי מתוך המכלול.
לא, הכוונה, אני רוצה לומר שאם אתה רוצה את החוץ, החוץ היה כבר לפני כן. אם אתה רוצה את התפוח ללא נוזלים, אז שמה כבשים של סרטן לגופן, ואתה עושה את הפטור. למה הפרדתי את הכבשים מתוך המים? אומר טוב, נכון, הכבשים היו לפני כן, לא נכון שייצרתי לי את המלפפון. הוא היה כאן לפני כן, עכשיו בלי נוזלים. רק אם אתה רוצה את הדבר העלום, שם אתה יכול לומר, גילדתי משהו חדש.
כן, אני רוצה לדעת מה אני רוצה, אבל לא מה אני עושה בפועל. לא אם אני רוצה את הפרי, רק שהשאלה אם אני עושה את זה, זה שאני איכשהו מושיט את הדעת ומוציא.
לא, הבנתי, לא, לא, כן, ברור, ברור, לא, לא שנה, אני אתכוונת לומר, אבל העניין הוא לקחת את הפנים מהחוץ. איך? יכול להיות לפעמים, זה החוץ, יכול להיות לפנים, זה לא משנה, זה כבר השאלה של איך, מסכים איתך. אבל המהות כאן היא שאני בעצם נתתי לפנים לא להיות בוטל כלפי המכלול, אלא להיות עומד לפני עצמו. זה גדר המלאכה. אני רק אביא את התוצאות, לא רוצה להתעכב אליו, כי אני הרבה יותר מטריד אותי שיטת רש"י ואיך חכם מתגלים מהלכה, אבל ההגדרה הזאת טוב, זו הייתה חשובה, כי היא מאוד תסייע לנו, גם כשאני אגיע לדברי רש"י, רבנו דבי.
אני
רוצה להוציא דבר אותך לבטל מהמכלול.
גם כשאני
תולש
כל פרי מעץ,
אני גם... איזה אותו, היה גם לפני כן, אתה מפריד אותו בכל דבר שמתבינים אליו. אפשר לומר, נוצרה תאנה, הייתה תאנה תמיד, תאנה הייתה קשורה לכל מיני עצים שהם מחוברים אליה, הפרדתי אותה, או בהמשך של כאן של תמרים של ראשי, היו כאן תמרים, והפרדתי אותה בכל דבר שמסביב. אני מאוד מסכים למה שאתה אומר, אני עוד ותגיד את מה שאתה אומר. אני רק אומר, המבט הפשוט של הדברים, במינוחים החדים שאומר טוב, טוב, זה הרבה יותר חד. טוב, זה אומר, וואו, כמו שאתה אומר, ביתה תפתה, אני לא יודע באמת מה יהיה דין לדין, אני ביתה תפתה, אני אומר שאתה צודק, כי זה מצא כקשר מקרים מלכותיים, בוא נאמר, מאז ומתמיד זה היה, רק בינתיים הוא סתר כאן, עכשיו הוא משתחרר מהסתרות שלו, אבל יצרתי יין, זה גבע, לכן טוב הוא דיבר נקרא ככה, במלך חדש, במקום העוצמתי, במוגן ובוגן
שלו. שאני רואה בעין שנולד פה משהו חדש.
כן, כן, עכשיו אתה צודק מאוד, אתה כבר עזרת לי, אני חוזר לרש"י, אז אתה דעת להתן לאחי, ככה לא רואה גם להסביר ברש, ולהסביר ככה, ש...
רגע, הרב לא פתר את הבוז, זה גוז, כולל.
כן, לאט לאט, אתה... אני הבנתי שכבר 5-1 כבר, כאילו, אבל בסדר, נרגעתי להגיד, לא יהיה גם לסוף שם, זה הכל בסדר. אנחנו עכשיו...
אתה נשמע לי בתוספות,
אבל שאני
כאילו,
זה אומר, אני
חושב
שאתה אפילו, אם אני לא מחלט את זה, אפילו כאילו דרך הוא בא ועכשיו יש לי מנותק בפנים, אני לא יודע... אז אני חושב, ליבי אומר לי, אני לא יכול לומר לך על זה בתוספות, שזה ברור שיש כאן משהו מותי, שאתה צריך לחלט אותו, ולדעי הדבר הזה, אבל אתה צריך, אני... זה רק ליבי אומר לי, אני יכול להבין תורדת כמוך ולומר, מצד האמס כבר נולד התינוק, רק לא רואים אותו. זה כבר רק בעיה מצידנו, אבל מצד האמס הוא כבר חי וקיים. אפשר להבין, קשה לי להוכיח עכשיו לכאן ולכאן, והרבה האחרונים לא כל כך דיברו בדעת תוספות, שאני אוכל יותר לבזר את הדברים. כן נראה שיש כאן להיעלד, אז כמו שתיארת את זה לחלט, אבל מצד האמס יכול להיות לחלט, למרות שהוא עדיין בפנים, אבל בצורה אמיתית הוא כבר מחולץ מכל החיבורים שהוא לא מקודם. אני מתקדם לרש"י, אז אתה דתן לאחי, אז אני אומר בדיוק כמו שדיר אומר, אפשר בעצם לומר שגם לזה רש"י התכוון, כוונת הדברים, שכל עוד התמרים היו חלק מהמכבדות שלהם, מכל העלים החמודים האלה שתמודים לתמרים, אז הדבר המסוים הזה עדיין לא היה התוצר הרצוי שאותו אדם אמור לקבל, זה עדיין היה, נקרא לזה חומר גולמי. על ידי שבודדתי את התמרים מהמכבדות שלהם, הסתרתי כל מיני דברים שעדיין קשורים לשלב הגולמי שהיו בשדה, בזה ייצרתי את הפרי, נקרא לי ככה, שכבר ראוי להיות קשור אל העולם הסיטוני. כוונת הדברים, אני חוזר אותו ללכת מאמר, שהיא מאוד מאוד מסייעת לנו כל המלאכות האלה, בעצם לעיקרון שכבר דיברנו, גם ללכת זורע וגם ללכת קוצר, וכל אחד במקומו הוא, על היסוד הזה של סידור דפן. שמלאכות שבת, במיוחד בידעת מלאכות הראשונות, הרבה מהגדרת שם המלאכה זה יותר ההתקדמות בשלב של פס הייצור. כמו שאמרנו שאולי מלאכת זורע זה לחבר אותו לשלב א', להביא אותו מהמגירה אל מקום גידול. במלאכת קוצר אמרנו, אולי כל מה שנעשה כאן מלאכה זה הקידום שלו ממיקום גידולו, הבנו אותו מקום גידולו אל השדה. ומאמר את הזוכים אמרנו עד לזנו, זה הביא אותו משלב השדה לשלב המחסן. שזה בעצם עוד קידום של שלב, למרות שמבחינה חיצונית אף אחד לא רואה מה קרה כאן, אבל מבחינה אמיתית קרה כאן שלב משמעותי. זה כבר לא שייך לשדה, בטח כבר לא למקום גידולו, זה כבר קשר למחסנים. אפשר לומר שמלך הדש היא השלב הבא, להעתיק אותו מעולם המחסן, להעתיק אותו למערכת המסחרית, כי בסופו של דבר ככה לא מוכרים תמרים, תמרים לא מוכרים עם כל הבלגן הזה שיוצא מסביב. אז עכשיו אני, בזה שניתקתי אותו מכל הקשרים שנמצאים מסביב, ילדתי, לא ילדתי תמר, תמר פרד, ילדתי את התמר המסחרי, העתקתי אותו מהתמר של, של, של עולם החקלאי, מעכשיו לתמר של הסוחר. בהקשר המסוים לכאן, אנחנו בעצם רוצים את הדבר הזה לבין מה התכוון רש"י במסכת כתובות לומר. כי בלעדי זה, כמו שבנו, יש סתירה, רש"י כתובות אומר שדש הוא בתלוש, וכאן ראינו פה שרש"י מחייב בצורה פשוטה על דש גם בשלב היותו מחובר. אז כנראה שרש"י לא התכוון לומר שאין דש אם זה מחובר, אלא בא לאפיין מהו מהות מלאכת דש. מהות מלאכת דש קשורה לשלב הבא. יש שלב שבו קודם כל אתה קוצר את הדבר במקום גידולו, יש שלב אחר כך שאתה עסוק בעיבוד של הדבר הנקצר. זה מה שרש"י התכוון לומר אין דש אלא בתלוש. דש קשור לשלב הבא, שאחרי שקצרתי את הבלגן, עכשיו אני מתעסק בפיתוח של השלב הבא, שהוא על פי רוב נעשה בתלוש. אבל רש"י אני מחדד עכשיו לאור זה, ואם אדם הוא זריז, אין לו סבלנות, והוא בבת אחת עושה את שתי השלבים, גם מנתק דבר במקום גידולו, וגם על הדרך כבר בעצם כבר מאבד את הדבר לדבר שמצד האמת היה צריך לעשות בשתי שלבים, והוא פשוט ריכז אותו לשלב אחד. אז יש כאן באמת שתי מלאכות של עשו בבת אחת, ודבר המצב הזה ישמנו את שתי הקושיות שהקשה רן בחידוש של רן הריף על, על רש"י. כולם ישיבות כאחד, כי א' אנחנו בעצם אומרים, רש"י לא מדבר על דווקא בתלוש, אבל לומר זה מלאכת התלוש, והוא עשה את מלאכת התלוש, עשה אותה כבר תוך כדי שהוא ניתק אותו במקום גידולו, על הדרך גם עשה את הדבר הזה. ועל פי זה הנה חנמי, זה שתי תכשיות שונות שבעצם אפשר יותר לדמות את זה לזומר וצריך להצים. הוא לא עשה כאן אירוע אחת, הוא בעצם עונה אחת גם ניתק אותו במקום גידולו, וגם כבר יסר עשה את זה בצורה כזאת שהוא גם ניתק אותו מהמעטפת הגולמית שקשורה לעולם החקלאי, וייצר אותו בצורה כזאת שכבר ראויה להימחר גם, להימחר גם השוק. ולכן הוא חייב שתיים על המעשה המצם הזה כאן, זה אחד היחס של הפריל למקום גידולו, אחד היחס של הפריל למעטפת שלו, ובמקרה הזה זה במחובר, אבל זה קשור לעולם התלוש. אבל עכשיו אנחנו לעיד רגיסטה מבינים את השאלה הראשונה ששאלנו על רש"י, מה ההבדל בזה לבין אילן שנפשח שתלש את התאנים ממנו, שרש"י שם אמר שלא רש"י, הגמרא המפורש אומרת שלא חייב שם קויצר, אבל ברור שלא חייבים שום דש, כי את הפעולה של קדישת התאנה מהענף שלו זה בדיוק מקרה הופכי למה שרש"י כאן אומר. לרוב להציץ את התמרים מהמכבודה שלהם עושים בתקופת התלוש, ואם עושים בתקופת המחובה זה לא שנה את ההגדרה שזה דש, ולעיד הרגיסה את ניתוק התאנה מהענף שלה להור רגילים לעשות בתקופת המחובה. אין שיטת חקרית כזאת שקודם כל חותכים ענפים ואחר כך מפרידים מהם את התאנים שלהם. שמה מראש נכון אולי להגדיר, ענף הוא לא חלק מהדבר הנקצר, הוא חלק ממקום גידולו. במקרה עכשיו היה כאן שהוא תקלה ונחתך חלק מקום גידולו עם הפרי עצמו, אז עכשיו לחיות אותו משום קויצר כבר לא חייבים, כי זה כבר לא מקום גידולו. לחיות אותו משום דש, כי עשית את המלאכה של העיבוד שמעבדים מהתקופה של המחסנים לתקופה של הסיטונאי, לא עשית את המלאכה הזאת, אין מלאכה כזאת. איך? כן, זה לא המלאכה של התלוש. מלאכת התלוש זה, כמו שאמרתי, להעתיק אותו מהעולם החקלאי לעולם המסחרי. אין ייצור כזה שנקרא תאנה עם ענפים, שבעצם יש בלה סוג של שיטה חפאית כזאת שבעצם עכשיו איך מעתיקים אותה מהמצב למצב אחר. זה בעצם יש רק פעולה אחת במלאכת תאנה, שם יש רק את מלאכת המחובה, כי הענף הוא לא חלק מהפרי הראשון שעכשיו באותה גיתי אותו, אלא הוא מקום גידולו. אז אני מכמנה כאן נעזר בהגדה של תוספות, אני חוזר לתוספות, וזה מה שדביר הרי מכל יוצאתי הגדרה בראשי בדיוק כמו תוספות, לנתק את הבדיד מהמכלול שלו. תאנה, הענף הוא לא המכלול שלה, הוא סתם משהו שמחובר אליה. זה לא שעד עכשיו היה לו שם כללי והולדתי בו את השם הפרטי. הענף היה מחובר לה במקרה, מלך ידע שלא סתם לנתק דבר מדבר, אלא היה לו שם קודם קודם, הוא היה תפוס, הפך עצרה. אני חוזר להערה של אורי, הוא היה מקודם ענבים, הפך להיות יין. היה לפי תוספות מקודם, לא יודע איך נקרא לו, קיבל עכשיו את השם של הגרעין שעומד פני עצמו. ועכשיו עושה מכאן, אפשר לומר שעד השבוע היה מכבדות, וקיבל את השם של התמר שקשור למסיתוני. אבל תאנה היא בעצם לא קיבלה על זה הדבר הזה, שלפעמים הייתה חלק מהמכלול ועכשיו היא הופעדה מכל שלה. לא הדבר כזה מכלול, הענף היה מקום גידולה. אז לכן בעצם ההבחון של רש"י בכתובות שאין תולה של, אין דש אלה בתלוש, הוא בעצם היה יותר להגדיר לא את התנאים העובדתיים של באיזה מקום עכשיו נצאת, אלא יותר להגדיר את השלב של המערכה הזאת. וזה בעצם כמו שדביר בסדק אומר, אנחנו מאוד מאוד קירבנו במהות את רש"י לתוספות, כמו שרש"י מתבונן דברים בצורה יותר מופשטת, לא בצורה של איך בני אדם רואים כאן לידה חדשה או לא, אלא איך יש כאן את הלידה של הפריט ביחס למכלול, כי המכלול היה איך שהיה בשמו שהיה דן במחסנים, היה דן בשדה, ועכשיו בעודד אותו לב הוא עכשיו קשור לעולם המסחרי.
כל
העצים לרשי,
אז כל
כתיפה,
זה עצים
רגילים, כתיפה
זה
כבר
לדש.
לא, תלוי, מה דרך...
לא, אני אומר, לא תמר, לא יודע,
עץ... דפנים, דפנים למשל. אני...
לא יודע, לא יודע, תפוח,
תפוח. מה פתאום? תפוח, 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 תפוח. דרך הגישה של תפוח תמיד, מעט הדרך, לוקחים תפוח, תפוח, בדיוק כמו תאנים. בתמרים יש משהו מיוחד, ששיטת הקצירה היא לא... אחר תמר, 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 אחר אף אחד לא עובד בעבודה הזאת. אז לכן, השיטה החקרית שמה היא לוקחים מכבדות, וכן הקדוש ברוך הוא מוחצת ויצר לצורה של מכבדות, לוקחים את המכבדות, זה מה שהחקר עושה, חבר הסיתונאי הוא הופך את המכבדות האלה לתמרים, בשתי סוגי, שתי שלבים מהותיים שקורים בענף הזה של התמרים. שהשלב הראשון של ניתוק, הדבר המקום גידולו, הוא מהמכבדות. המכבדות הן לא מקום גידולו. המכבדות בעולם החקלאי הוא כבר חלק מהתוצרת. בעולם הסיתונאי זה כבר לא חלק מהתוצרת. אז כאן זה בדיוק, יצרתי במכבדות מרים, יצרתי את המה. אבל תפוח, תפול, כל הדברים אחרים, שם לא נוכל לומר ששיטת החקלאות היא לקחות המתים. קוצים ישירות את הפרות מתוך העץ.
אבל
אם
כאילו אין את המעבר
כאילו מהחקלאי לסיתונאי? כן, אין. כאילו ישר, כתב את הפרי, ישר יצא למשהו שהוא לא זוקק את הטיפול של דעת.
סיתונאי
בצורה כאילו ישירה. אין לכן, אבל לא זה הגדר המחאה ליצור סיתונאי, אלא לבודד אותו מהמכלול שלו, כי היה לו משהו שהיה קשור אליו, עכשיו לא קשור אליו. כאן אין להם מכלול. הם תמיד גאו שיום הלאה היו פריטים שנוצאים על מקום גדולם. הם לא היו בהתחלה בשם איץ וקיבלו שם חדש. מראש בעצם היו, היה לי פרט לשם שלהם, אלה שהיו מאוד מאוד קשורים לזה מקום גדולם. שחררת אותם מקום גדולם, זה בערך את קויצר. אבל יש סוגים של אנשים חקלאים שחלק מהתוצרת, התנובה הארצית היא מה שקורה שיוצא למכלול שלהם. אז עכשיו מבודד את הפרים בתוך המכלול. אני כבר אולי אביא דוגמה עכשיו, שאנחנו בהמשך נסתבר בה, אבל רק עם דוגמה נוספת לתמרים, זה מה שהוזכר באחרונים, מה שהזכירה קצות השולחן, בננה, כן? שבננה, שם לא כותבים בנן בנן מן העץ, ועם עין ואלף, אני לא יודע, כותבים בנן, אלא כותבים את שם החלק משיטת הגידול זה שבאמת כן כותבים ממש ענפים ממש, כן, אפילו לא השמיניות שמגיעות אלינו הביתה, אלא החקלאי לוקח את הענף עצמו והוא עכשיו מוכר את זה בשוק, אז הוא פתאום מפרק את אשכולות התמרים האלה ומוכר אותם לעצמם. אז שם הנה חנמי לכאורה, אני אומר את זה בעדינות כי זה מחלוקת אחרונים, אבל לכאורה לנתק את אשכולות הבננו מהענף שרגילים לעשות, זה כנראה מלך ידישה, כי זה בעצם להעביר את זה מהשלב הראשוני החקלאי לשלב המסחרי שלו, בסדר?
אני
רואה את הצד
השני, כי
הוא שגם... יפה, אז תדעתי נעד, סוף סוף הגענו לחמישה לאחד לשאלה שהטילה את המתן, עכשיו אנחנו יכולים להבין גם לכיוון הפוך, שבעצם הענבים זה בדיוק אותו דבר לכיוון הפוך, ששם גם הצורה שזה נסחר, זה בצורה כזאת של ענבים שתמודים בתוך האשכול. כי אם כל המלאכה שיש כאן היא לא פעולת ההפרדה, שזה בעצם מה שסיברתו על מהתחלה, אלא יצירת הפריט בתוך המכלול, אז בהקשר המצב לכאן, אשכול הענבים הוא עצמו הפריט עצמו, שבעצם איך, מה ילדתי כאן? ילדתי את הפרי המסחרי מתוך פרי החקלאי, המצב החקלאי המחסני שלו. אשכול הנביאים מוכרים אותה מצורה של אשכולות הנביאים, לא מוכרים אותה מצורה של בדיד בדיד, ולכן אלה ושתי עושה וכאן, לקחת פרי מתוך האשכול שלו, זה לחתוך את הפוח לשתיים, זה לחתוך את, את היחידה הזאת עצמה, ולפיות על דברים, לכן אלה להיד הגיסה, בדבר הזה לא יהיה מלאכת דש, ודבר הזה כבר מתורה, שמה לקלף את התפוז מקליפתו, לא יהיה מלאכת דש, כי ככה מוכרים את זה, זה היחידה הנמכרת בשוק, היא יחידת התפוז כל הקליפה שלו, אז לשחרר את הדבר מקליפה שלו, מלאכת דש לא תהיה קיימת בתוך הדבר המסתם לעצמו, כן, רבנו הרב משה.
אולי אני מתעסק איתה בדברים מעשים, אבל זה לפי איך שמוכרים, או לפי איך שמגישים לשולחן? זאת אומרת, נגיד הגווניות שלי, מוכרים אותם באשכולות כאלה, אבל אף אחד לא מגיש לשולחן אשכולות של הגווניות שלי.
נכון, נראה לי שבצורה פשוטה זה ברור שאיך שמוכרים אותם. זה שאדם עכשיו בתוך הבית הזה במסיים, זה כסוף בבידוק למלכת בוער. מלכת בוער זה עבודה שנצאת במטבח, שהיא כבר נצאת בתוך הבתים אישים של כל אחד ואחד. זה כבר השלב הבא. ומה שביום טוב אתם יודעים, ביום טוב מלאכות השדה אסורות, מלאכות הבית מותרות. וכל מה שקשור למלאכות הבית, זה בוער, איפה בוער נקשב, בגבול הזה אני לא זוכר תמיד עושה של נחלוקת.
בוער זה... ישנה מיית בצורה שמותר מה שפחות איכה,
כן, בבואר הוא בדיוק נמצא אולי בשלב התו ולדברים האלה, זה קשור כבר למלאכות יותר מלאכות הבית. אני מדבר כאן דברים כאלה שקשורים לשאלה של נדבר יותר המעבר מהחקלאי לסיטונאי, למקום של שיטת המכירה של הדברים עושים אלה, היא זאת שעושה את הדברים. אבל אשכול הנביאים או תפוז, זה שם לא יכול לומר פירקתי אבל לא ייצרתי משהו מסחרי, משהו מסחר זה חי וקיים, בסדר? וזה פחות או יותר הביאור המסודר של הדברים האלה, כן, וגם משה צבי, כן. אני, יש מקום להתלבט בזה, לא רגוע. לא כי הגמרא אמרה, כי יכול להיות, השאלה באמת, האם, מה זה?
שלא עושים את זה בכלל.
למה מה?
זה
לא נשמם את האנשים האלה. זהו, רשע. אני חזד, יודע בזה כמו שהיה עוד נת נגיע, זה בעצם, ועוד נת אולי נגיע להגדה טיפה שונה, אבל זה בעצם קשור לשאלה, האם איך שמוכרים לסיבה או שמוכרים לסימן. אתה נקטת עכשיו שיש שמוכרים לסיבה, ויכול להיות שאתה מאוד צודק, ככה ניצרתי ליד עכשיו. ולכן מלא, בהקשר מסוים זה כאן, אני כבר מזכיר בעצם מתקעתי קודם את הבננות, הקצות השולחן הוא חולק על משמעת, הוא אומר מותר לקטוף את הבננות מתוך הענף שלהם, הוא אומר כי כל הסיבה שלא מוכרים את זה ככה, כי בני אדם צריכים כל כך כמויות גדולות של בננות, וזה בעצם יותר משהו מקרי שלא מוכרים את זה ככה, אבל בצורה אמיתית היה אפשר לקרוא את זה ככה, ולא היה, ולכן אני לא יכול לומר שבאמת ייצרתי כאן את הצד המסחרי. ולעומתו רבי אליושי מוזכר בדרשו חולק אומר הכל נתראה על פי השאלה המעשית מכל מיני תירוצים שבו עולם סוף סוף לא מוכרים ככה את הענף, אז זה נקרא שאם את יצרתי את אשכול הבננות ואחת הענף יצרתי את מה שלמה אתם מוכרים, שהדבר המסיים הזה שם זה באמת הוא אומר לחומרה שלכן לחומרה, שלכן אסור לכתוב את האשכול מהענף שלו, אבל באמת מה שמשה צבי אומר זה גם יהיה לכולה, שלכן גם אם נראה לי שבית הסיבה שמוכרים את זה עם כל הדברים האלה זה הרבה יותר נוח כמו שהיה פעם קוט מרים, אבל רוצים להרגיש את הטבע, רוצים להרגיש את הרענות של השנה, ובעצם רוצים קצת להרגיש בשדה, אז לכן יש שיטת שיווק כזאת שנותנת לנו להרגיש את הטעם הרענן לאחר של הדברים האלה, אבל אין זה הגיון מסתרי. אז הדבר הזה זה כאן עוד פעם, שלהם זה סיבה או סיבה, אם זה סוף סיבה ככה מוכרים, אז עכשיו תוצרת חקלאית ואני התוצרת המסחרית כבר קיימת, עכשיו אני רק מפרק את הלשם, לא יבדל בין זה לבין שכל הנביאים, אבל אם נאמר שזה סימן, אז בסופו של דבר יש כאן התקדמות לשלב אמיתי, שבימים שכתקנה מוכרים תמרים, הרי לא יבדל, שלא בראש השנה אנחנו כן קונים את המתמרים, אז זה אומר זה הסחורה מבוקשת, עכשיו נתנו לנו את התמרים, נתנו לנו לעשות את בעצמך, תרגיש קצת אתה חקלאי שעושה את הדברים, אז בעצם נתנו לנו לעשות את מלך הדש, בסדר, זה מאוד חמוד לכל זה, אבל לשלם מיום אתה רוצה לעשות את זה, זה לא, זה שהחקלאי פיתה אותם לדבר הזה, אולי פיתה אותם לקשר ואיתו אותה, בסדר, אז ממש נהיה לי, יהיה כלוי את הדבר הזה, ולא יודע, אני אומר אותם, זה הרבה יושי, זה נראה לי מותר, כי הרבה יושי שהחמיר בבננות, יקל כאן, וקצות השולחן, שהקל שמה יחמיר כאן.
אני הרעיה זה שלא כל התמרים יהיו ככה, כאילו כשאתה תלך לדוכן שהתמרים הם מענפים חלק ככה חלק ככה, זה כזה, זה לא שאתה קונה רק עם ענף. לי יש בבית תקיד עם תמרים כאלה, והם בלי ענף.
כן, דברתי, שכל אחד לפי הרומנטיקה שלו איך הוא זה, אבל זה לא, השאלה אם יש לי נגיון מסחרי או ש... לא, איך?
תעסוק עלינו, כאילו, לא
צריכים לעשות
את זה
בשביל לנו. אה! לא, אז מה אמרת? אז הסגרת את עצמך, שבעצם אמרו שאין להם כוח שאת מלאכת דשא, תעשה לי אתה. ולכן עד דבר, אתה אומר שברור שכן מלאכת דשא. יכול להיות, אני לא יודע, זה שמתלבט, או שניסיתי כן לתת איזשהו טיימת יקרה עמוק לזה שהם רוצים לתת לנו להגיש, אבל צודק, לא יודע. אני לכן אומר, איך לא יהיה, השאלה זה סימן וסיבה, אבל לא שאני אגיד, לא מעניין, כי שורה אחרונה, ככה זה נמכר, כי הם הצלנים, לא יודע בדוקמה, בסופו של דבר, זה אגדה מנחה, אתה יכול להגיד גם, אגב, היית יכול להגיד גם על ענבים, שמאז ותמיד החקלאים היו הצלנים, והם צריכים כל הענבים מוכנים, ומאז ותמיד היו הצלנים, ובסוף סוף אנחנו לא נחפור למה, שורה אחרונה, יש לך כדי שכל ענבים, אז זהו, זה קיבל את הדבר הסתם הזה, אני פותח את הדברים אולי בהמשך קצת, בסימן סיבה קצת יותר חדד, אתה יודע? לא שם מה צודק, שם יש היגיון ממש, היגיון שיווקי לבקור אותם לדברים האלה, נכון?
זה סוג תמרים, זה סוג אחר, לא יקרו את המג'ול בענפים.
אבל גם הכתומים האלה,
הוא מתייבש, טוב, זה נחמי. אז אני אצל לברות את המציאות, בסדר, אני שומע. לא, יכול להיות ש...
אני מספיק כאלה שקנו אותם ככה.
לכן הם המספיק, הוא אומר, לכן אני שומע את זה.
גם
אתה
המספיק.
טוב. הבנתי. טוב, הקיצר, את היסודות של הדברים, בסדר, הבנו את העקרונות של הדברים האלה. עד כאן הסברנו את המלאכה, בעצם שכולם מודים שהיא קשורה בעצם ליצירת הבדיד מהמכלול, רק אמרנו שלפי רש"י זה יקבע יותר על פי ההיגיון של הבדיד, הכוונה ליצור את המציאות הנסחרת בתוך המכלול של מולב, את ההגדרה הזאת בעצם... אם ראיתם גם רבי אליושיב בניסוח שלו וגם קצות השולחן, אני עוד מעט קצת יחזור קצות השולחן כנעד שצריך קציפה יותר לשבת הגדר שלו, אבל שבעצם הכל נקבע לפי מה זה מלאכת דש, להעתיק אותה לצד שדקה רגילים לזכור את הדבר בעצמו.
אני
ראיתי
כל כך חשוב לו להגיד שזה מפרק ולא פורק, כאילו זה פורק ולא מפרק, זה כאילו לפרוק מסע ולא... לפרק דבר ממשהו שהוא מחובר לו.
אז מה אתה תסביר?
אתה חושב שאתה מעביר את המכלול של החמור עם כל המסע, אתה מפורק חורה
שלו. יוצא את הפרק. לא מה יש לך חתיכה.
לאן שהיא לא
קריטית שתחתוך משהו. כן, נכון. לא מה יש לך חתיכה, אלא יותר מסכים איתך. הדגשה היא לא המעשה, אלא ההקשר שנמצא כאן ששחררת אותו מהמכלול שעליו נמצא. אלא מה? בסדר? זה פחות או יותר...
לא, אבל מישהו שאמר את זה, זה הקצת השולחן, כאילו,
איפה רואים את זה? אז אולי אני צודק, מה המקום...
מסתדר הרבה דברים?
כן, מה זה?
מסתדר הרבה דברים?
מי אומר את הדברים בצורה ישירה? נראה לי שהתוספות במצלת ביצה הוא לא כזה מפורש, אבל הוא כמעט אומר את הדברים. כי התוספות במצלת ביצה, לגבי מלילת מלילות, התוספות שמה, כאילו בעצם נראה מהסוגיה שמה, שלהסיר את ה... קליפה של הסעורים, כמו שהגמרא מציעה את הבעל רבצן, שהיו מקפות לבעליהם את הקליפה של הסעורים, וכל מה שיש שם במקום לדון, זה רק אם עושה אותם בכמויות גדולות או בכמויות קטנות שלכאורה, וזה נראה שזה רק ספרות של דרבונים, של תיכה יתרה ביום טוב או לא, אבל נוצא באמת, הפעולה הזאת נמצא על עצמה מותר. אז עכשיו באמת יש כאן ברש"י עצמו, אנחנו עוד נחזור לרש"י, ברש"י יש מקום להתלבט, יכול שברש"י נראה שרש"י הוא כתב מפורש שאם הוא לא יצא זה בצורה שהגמרא הזכירה הוא יהיה חייב, ואם הוא יצא זה בצורה שהגמרא הזכירה אז רש"י לא כתב בדיוק מה, ויש משמעות להבין ברש"י שזה יהיה מותר, ורש"י כבר אולי לוקח אותנו למקום מפתיע שנדבר עליו בהמשך, ששינוי במלאכת דשא פתאום תתיר את הדבר הזה לגמרי, אבל תוך את עצמו התקשה מה היסוד להתיר את הדברים, לצוף עצמו העיר שכתוב מפורש שאסור, מה המקרה של הסביבי שם הסעורים? להפריד את הדבר מהשיבולים. הוא אומר, לצוף עצמו מחלק לכם בין שתי השלבים, שלהפריד את הגרעינים מתוך השיבולים שלהם, כן יהיה מלך הדישה. אבל להפריד את הגרעין מתוך הדבר שרוטב אותו, הדבר הזה לא יהיה מלך הדישה. שאולי רק כדי לחדד את ה... את הפלא בדברי התוספות, המגן אברהם הזכיר דברי התוספות להלכה, והתפלה המגן אברהם, אצל הרבי עקיבא איגר, התפלה על המגן אברהם מה בין להסיר את הקליפה של הסעורים לבין קויטש? קויטש, הראינו בעמוד הבא, רש"י עצמו אמר שקויטש זה להפריד את הגרעין מהקליפה שלו. אז איך אתה יכול לומר שבמלאכת דש זה רק להפריד את השיבולים את הגרעין מהשיבולים ולא להפריד את הקליפה? מה בין זה למלאכת קויטש? לכאורה, אני עוד פעם מסכים אותך ישי, זה לא כתוב פורש, אבל זה כאילו בעצם הניגול של המי צפות, שאתה תמיד מחפש את השלב המדויק בתוך מלאכת הדישה. צפות בעצם לא חילק בין טכניקות שונות, אלא חילק, יש דברים סלמים שבואו לא מצליטי לוציאו, תמיד דברים סלמים שאפשר למכור את הדברים גם איתם. שבעצם אני אגיד ככה, למכור שיבולים עם כל הגיבולים שלהם, זה לא שיטה בכלל. למכור את הגרעינים עם הקליפה שלטת אותם, אני יותר מה לעשות את זה גם שיטה בכלל. ושאל הרבי עקיבא איגר, מה בין זה לבין חיטים? ונראה לי שהתשובה מאוד לא פשוטה, כי גרעינים של שעורים נותנים לבהמה לאכול, על בהמה שתאכל את זה עם הקליפה. גרעינים של חיטים שמאכל אדם, עיקר תכליתה היא מכוונת בעתיד למערכת התחינה שעשו אותם לחמם. אז שמה חלק מהתוצר המבוקש זה תביא את הגרעין בלי הקליפה שנמצאת מעליו. שבעצם ההבחנה בין שעורים לחיטים זה, אם זה היה מבחינה בוטנית זה אותו דבר. הרי אנחנו מבחינים מצל שלה, מה בני אדם מחפשים? אז בסעורים הם מחפשים אוכל לבהמה, מה אכפת לנו שתבוא עם המעצב שיוצבת אותו? בחיטים, אנחנו עושים את זה למטרות תחינה, אז שמה אתה תביא לי את הדבר הזה עם כל הגיבורים שלהם, אני לא יכול לתחון, אני ישר רוצה לתחון את הדברים, שזה בעצם מה שכאילו הקצות השולחן ואני, אם סב תלמה אני כבר כאן, עסקתי כבר לא רק בדרך המחירה, יכול שאפשר לומר, ככה רגילים קרוב כאן, 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 כאן. הקצות השולחן עושים כאן עוד משמעותם הדבר, שמכיוון, נהיה לי עוד מעט, נהיה לי מאוד משמעותי, כמו שאתה רוצה לקחת המון חיטים ולטחון אותם, תביא לי חיטים לא כלופים, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה. אני, המקצוע שלי זה התוכן. תוכן שתביא לו חיטים עם הקליפות שלהם, הוא יהיה חסר עונים, יצא לעשות דבר עבודות אחרות. לכן החומר הגלם שנצטרך למערכת התחינה, זה חיטים לא קליפות. חומר הגלם שנצטרך להכיל בהמה שעורים, זה יכול להיות גרעינים עם קליפות. עכשיו אתה רוצה לפרק את עצמך לשים את הקליפות, בסדר, זה כבר עבודה שבבית, זה כבר עבודה אישית שלך, זה לא חלק מהגדרת התוצר החקלאי. אז אני מסכים לגמרי אישה שזה אין כאן מקור מפורש, אבל כבר החילוקים האלה כבר זרקים, שבעצם הרבה יותר קשור לדרך השיווק של הדברים שימים אלה.
אבל למה מראים לתוצות הסכים אם הוא מאמין במקרה של קליפה?
לא, תוצות אמרת, כל מה שמעתי דברה שלא בתוצות. לא בתוצות כאן, תוצות בשבת. אולי זה תוצות במצא, תוצות וטוב שבת כידוע, הם שתי בעלי תוצות אחרים.
זה
כתוב רשב"ם,
עכשיו לא
כתוב אף אחד. כן, לא יודע, כן. שתי התוצות כאן, כמו שהזכרת בשם הפרימי גודים, כמו שהמחסלול רבי זה מאוד קיצוני בתוצות. הוא ממש מצריך שתעלה ממש ויזואלית את התוך מתוך המכלול. אבל עברנו לרש"י, ואגב רן לא חולק על רש"י, כן, חשוב לציין. רן רק יקשה לרש"י שהמש עושה את זה בתוך את עצמו. הרן מודה שאם נעשה בשתי שלבים כן חייבים לדברים אלה. אז בעצם רוב הראשונים לא הצליחו את התנאי הזה של תוספות שיהיה בפנים. והגענו מלא ברוב הראשונים להגדרה דומה מהותית לתוספות, אבל לא מציאותית, שזה כמו שאמרנו, לבודד את הצד המסחרי מהצד של השדה, מהצד החקלאי של הדבר הזה. וכשהם עושים לכאן, רק בוא נאמר ככה, בעצם אני מסכים שאין לי כאן מקורות חדים להגיד את הדברים האלה, אבל אני רק ככה, סתירות הסוגיות די מובילים אותנו להביא שמדבר כאן על שלבים שונים בתוך הדבר הזה. חשוב להגיד שהתוספות שם לא דיבר על שיטה אחרת במלאכה, אלא דיבר על שלב אחר בעיבוד של הסורים האלה, שיוצא מצב למה זה אסור וזה מותר, בסדר?
למה התוספות אצלנו זה לא
תרצה? לא, התוספות אצלנו, אנחנו במקום הרבה יותר חד וברור. התוספות אצלנו אומר, רק ברגע שאתה ויזואלי, תראה פנים חדשות באו לכאן, רק את אחד. איך תוספות אצלנו יתרץ את הגמרא שמה? ברור שתוספות, עוד מעט נגיד שתוספות את הספרה הזאת, אני אשאגיע לזה עולה בצד הזה, אתה צודק, הכוונה שברור שתנאי בסיסי שתוספות ודאי מודה לו, ושתוספות על ידי הדבר הזה יעשה את משהו משמעותי. אם אתה עושה את יעשה את דבר לא משמעותי זה לא שווה כלום, אבל כאילו תוספות מצריך קודם כל דבר הרבה יותר בסיסי. לחדש עובדתית בעולם משהו חדש משהו קודם, אז לחדש את משהו חדש זה בתנאי שמשהו קודם לא היה חלק ממנו. אם משהו קודם היה חלק ממנו, אז זה היה נזכיר אותך לגמרי כמו קליפת התפוז, שם לא ייצרתי תפוז. חלק מהגדרת התפוז זה הוא והשומר פרי שלו, כן, ברור. לא, דווקא אני מסכים שלפי תוספות זה הסיבת אותי לחלק בין זה, טוב אולי כן נכנע, לחלק בין זה בין חיטים, אז אנחנו כן צריך להגיע להגדרות לא רק עובדתיות של שומר פרי, לא שומר פרי, אלא גם להגדרות המסחריות של דבר מסוים זה. שבחיטה הגרעין הוא מנגן את המושג האמיתי שנקרא חיטה שהיא אמורה לטחון. בשורה הקליפה לא מנגנת אותה. לא, אתה צודק אגב. טוב, זה אמר רק על גבי זה הוסיף עוד את דבר נוסף, אבל ברור שהתשתית הבסיסית חייבת להיות קיימת כאן, נכון.
הוא חילק בין חיטים שיודעים לתחינה וחיטים שיודעים לתחיסה.
זה
הבדל
שלך. אתה מסכים. וזה בדיוק, הבדל שולחן עכשיו הוא בעיניי, לכן המשלה שאמרת עכשיו, הוא מוביל אותי עכשיו לשלב הבא, כי הוא בעצם בדבר הזה מחדד את מה שאמרתם קודם, שזה סימן ולא סיבה. זאת אומרת, שבעצם הבדל שולחן כאן בעצם פוקח את עינינו, שלא קשור לשאלה רק המעשית אם נמכר או לא נמכר, אלא זה קשור בעצם לשאלה האמיתית, אם קרה, אם כלפיי הדבר שם הזה הגיע בצורה טובה, הגיע בצורה לא טובה. ולכן אני אומר, אותם חיטים, שבסופו של דבר רגילים למכור אותם משהו גם בצורה כזאת של קליפה, אם אני מוכר אותם לאדם שעשוי לעשות מהם קמח, אז באמת אני, אם הוא הפרדת הקליפה מתוך הדברים האלה תחיה משום דש. אם אני מוכר אותם למישהו שאמור לעשות מהם שלווה, כן, ולא לעשות מהם קמח, והוא באמת אין לו הבעיה שהקליפה תהיה מדברים האלה, לא יודע בדיוק איך הוא מוצא שלווה, אבל נגיד, הוא בא לעשות מהם כליות ואגוזים לילדים, שאין בעיה זה, אז הצעת הקליפה לא תהיה כזאת, שזה בעצם קצת לא כמו רבי לושיב, מחדד בעצם שזה לא סיבה, שסוף סוף ככה מוכרים, אז זה עכשיו הגדרת הנועל. אלא כל מקרה אתה צריך לבדוק לגופו, האם כלפי הדבר המסוים הנחשף, הדבר הזה נמצא במקום התגיד שלו או לא. הוא ממשיך הבדל שלנו אפילו לגבי אשכולות ענבים. לפעמים יהיה אדם שיחתור את הענבים מהאשכול שלהם ויהיה חיה משום דש בשבת. כגון יינן, שהוא צריך את הענבים האלה למטות יין, מי שרוצה את המטות אכילה, לא מפריע לו שהענבים האלה באים יחד עם האשכול שלהם, אפילו מקל עליו לאכול בצורה יותר נעימה. אבל מי שרוצה את המטות יין, אז כל האשכול הענבים שם הוא בעצם פוגם במטרה שלו ליין, ולכן שם בידוד של הענבים מהאשכול שלהם הוא יחרב עליהם שום דש. זה בעצם מחדד מאוד שהוא בעצם לקחת את זה לא... כאילו, כמו שמעתי, הצד המסחרי הוא בעצם נותן סימן, ולא תמיד הסימן הזה יהיה נכון. בעצם יש כאן אותו שאלה אמיתית, עד כמה הפעולה הזאת היא נחוצה, עד כמה היא לא נחוצה. כדי להבין את ודאי השולחן, בעצם יש משהו ברב לושיב שהרבה יותר מתיישב מה שאמרנו, כי זה הגדרות כמו שאמרנו, ייצרתי את הצד המסחרי בקצות השולחן, במיוחד בוודאי השולחן, אני חושב שהוא קצת עשית את זה למקום אחר, זה קשור למקום שלו, כמו שאמרנו קודם, למבננות, שבשביל להבין את זה אני רוצה להתקדם לעוד שלב אחד נוסף, בסדר? אז עד עכשיו סיימנו את הדרך אחת בהבנת הסוגיה, שזה יצרת הבדיד מהמכלול, לפי תוספות יש אפילו תנאי במכלול שיכיל אותו מבחוץ, יכול שלא נצטר התנאי הזה, כמו שאמרנו, יצירת היחידה המסחרית מתוך המכלול החקלאי שאלה היא קדמה. בסדר? כן.
זה יכול להיות אחורה, כאילו, הדבר אחת
שזה קשר לעצמאי גרם. נו, כן. זה לא אחורה, אתה לוקחתי קדימה עכשיו. אתה שתול בקל כדי לנהל את הקדימה, עכשיו את השאלה מעולה, כן?
לא, זה התאורד הזה, השאלה היא להסתדר כאילו התאורד שלו עם
ה... בדיוק, הביאו הלכה מאוד חריף. הוא הביא את רבי עקיבא איגר, כן? ששאל את השאלה הזאת, והוא אומר, בצורה ממש תמימה, הוא אומר, לא יעלה על הדעת שרבי עקיבא איגר שאל את השאלה הזאת. הוא לא כותב תמיד, תואב כתבו, לא זוכר, הוא כותב, אפילו ככה, זה ממש מפריד. זה פשוט, הוא אומר, אין אבא אמינה, לא שהוא לא תראה את הצירות שאמרנו, שהוא שאל את השאלה ששאלנו, זה לא יכול להיות שהוא שאל את השאלה הזאת, אומר ביור לך, וכל כך למה, הוא אומר, התשובה היא זורקת, יש הבדל בין קויטש לבין מקלף, שזה עושה בכלי, וזה עושה ביד, ולכן הוא אומר, אני בכלל לא מבין מה כתוב כאן, נראה לי שהיה מקום להתבלבל בביאור הלכה ולעזור אותו לתחילת השיעור, כי ביאור הלכה כאילו בעצם להבין, וזה ככה גם חלקכם הבינו בעגלי קל, שבעצם הוא אומר מלאכת, ברור שכל המקרים שאמרנו זה מלאכת דש למאדרין, אלא כל היתר הוא דרך אכילה, זה היתר שקיים בדברים האלה. בעצם זה תירוץ החלק שם כבר אומרים, למה מותר לקחת ענבים מהשכול? זה דרך כל דבר, אבל דרך אכילה מותר. אבל אם הוא יעשה זה בכלי, נפל היתר של דרך אכילה, כי דרך אכילה זה אוכל מתוך סולת ביד ומיד. אם אתה עושה זה בכלי, אז אסור. ולכן בעצם כאילו יש כאן שם יישוב חדש, שאם אתה מלילות, אתה עושה ביד, אפשר להשתמש בעת של דרך אכילה. אם אתה עושה את זה בכלי, זה כבר ודאי שהדבר עושה את זה אסור. אתה לא עושה את זה בעצם, אני כאילו חוזר כאילו לתחילת השיעור, ואומר בעצם לא, בעצם אני רוצה שמלכת דאש היא דויימא דמלכת בויר. אני אמרתי, וכאן אנחנו מגיעים לגשר שצריכים לעבור אותו בדיוק, כי גם האגלי טל הזכיר לגבי הנביאים, נכון? אתם זוכרים שהזכיר לגבי הנביאים, שיתר לכל הנביאים, זה רק אם זה נעשה מיד סוף כדי אכילה. ישר מהיר על עצמו, אז כאילו, הנה, עוד מקור נוסף, שניצא עכשיו לדרך חדשה להסביר את כל היתם של הסוגיה, שאומרים זה דש. ואין הבדל, כי כל פעם שאדם מנתק דבר מדבר, זה דשתי, בעצם אני אומר, זה כמו מלכת בויר. אני רוצה בדרך אכילה מותר, וככה לכאורה גם האגלי טל תירוץ אחר לענבים. למה מותר לכל ענבים? כי אומר, עושה זה בדרך אכילה. אבל האגלי טל שורה אחר כך אומר, אבל אם יעשה זה במכבדות של צמרים, אומר שמה, לא נתיר את הדבר הזה. לא עוד הדברים של ראש השנה של ימינו, ששיטת המצל דבר הזה, אלא כמו שפעם אף אחד לא היה מעיד להביא את התמרים לכבודתיהם, ואומר, אם אני אתקד, אז אוכל לדרך אכילה אסור, מה קרה? מנהל חדש שאתה משהו מותר דרך אכילה, למה אסור? כי הוא שם הוא מנמק, מה זאת אומרת? כי אין דרכם של תמרים לנתק אותם, להביא אותם ככה לאכילה. בעצם מה אמר לנו? אמר את הגדולה שאמרנו קודם, שתמרים לא ככה מעבירים לבית, אבל ענבים ככה מעבירים לבית. זאת אומרת, בעצם מסתתם אחרי הדברם, קודם כל תשובה יסודית יותר, שהם בעצם, הוא אשר אמרנו, שאין מלאכת דישה בדבר שככה ראוי להיות מוצג לבית, שבעצם היתר היסודי שהוא מתיר בענבים זה לא דרך אכילה, זה בעצם לא מתיר, אלא כקודם כל ככה רגילים להביא אותם לבית. זה הסיבה המרכזית למה זה לא יהיה דש. נראה מזה הפרש, אם זה דש, אין את השדה אכילה, אין את תמרים, אלא ענבים כבר שרגילים להביא אותם לבית בצורה כזאת שזה יהיה בצורה של דרך אכילה. אז בעצם אומר, כמו שאמרנו, זה היה דרך הנוקר. למה מלו הביא את התנאי נוסף שצריך לאלתר? הוא אשר אמרתי מתחילת השיעור, הוא בא להתמודד גם במלאכת בוירר. טוב, יופי, שחררת אותי. אז זה לא דש. זה לא דש, זה בעצם לא המעבר מהחקלאי לסיטונאי, אז יש מלאכה חדשה, שבתוך הבית עצמו, זה להעביר אותה מהמטבח לסלון, זה מלאכת בויירר, שמה שקודם משה אמר, מה קורה באדם שככה מוכרים את זה, אבל לא ככה מגישים את זה לשולחן, בשביל זה יש מלאכה חדשה, שנקראת מלאכת בויירר, שהיא מלאכה גרועה מאוד, כי זה לא באמת יצירה אמיתית, זה כבר בעינים של שלום בית, בין איש לבין אשתו, כן? שמנהל שלא כל כך מקפיד, יוכל את זה גם ככה. הדבר המסם הזה, זה בעצם מלאכת בויירר. אז עכשיו צריך להתמודד גם עם מלאכת בויירר. ועל זה אומר, לזה, תראו שהאתרים המיוחדים של דרך אוכל, של מלאכת בויירר, של דרך אכילה. אז יש משהו שמטעה אותנו קצת, נראה לי, אני חושב שמטעה אותנו, אבל נראה לי, אני כמעט אפשר להבין אחד בגלטן. מה שהוא אומר דרך אכילה זה לא להתיר את הדש, כי הוא פרש מפתח הרוח אומר שבדש אמיתי זה לא יהיה. להתיר את הדבר ש... שבעצם הוא לא מלאכת דש, כי רגילים קודם כל להביא אותו לבית בצורה כזאת שככה יאכלו אותו. זאת אומרת, זה בעצם אומר שמבחינה מסחרית זה נקרא אוכל כבר, כי אף אחד לא מוכר דבר שלא ראוי למכירה בצורה כזאת, ושם בבית זה השיטה רגילה של לעשות זאת בעצמך ולכן יהיה מותר. אבל אני חוזר לביאור הלוכה. האם הביאור הלוכה שממש לא הבין את הקושייה, והוא קצת אני בעצם רוצה לצורס ואמר, ולא הבין את התירוץ הזוהק שהרקי וגר מנסה אולי לחלק בין הדברים, והוא תירץ כלי לא כלי, האם הוא ניסוג את הדברים האלה? זה לא יעלה הדעת, כי הביאור הלכה כמה פעמים הוא כותב מפורש שמלך דש גם לא ללבור את היתר של דרך. נראה שמה שהביאור הלכה כאן רוצה לומר זה מהפכה מלך דש. וכאן אנחנו מגיעים לדרך השנייה, בסדר? עד עכשיו אמרנו, מיקדנו את מלך דש בבידוד הפריד מהמכלול, נראה שהביאור הלכה הוביל אותנו לכיוון חדש לגמרי, שזה בעצם אם שמת אלה מה שכותב אחרי אדם. אחרי אדם שואל, אני לא מכיר, הוא שואל את זה, סורים הוא שואל את זה, אני זוכר מה, הוא מסביר את הדבר הזה שאין דרך דשה בכך, איך? אני לא מכיר, הוא מביא, לא זוכר, הוא מביא אחד מהמכיר שהבאנו להם, למה לא חייב להם, שאומר, אין, לא, לא מעט דשה, אומר, אין כאן דשה, וואו, אני זוכר את הלשון, מה זה? יש כאן מישהו בשלוף? רשתי זה עוד מעט נראה, לא, אחרי אדם, הלשון שלו, לא יודע מוזכרת כאן. עד שעניון יביא, אני קודם כל אגיד מה בעצם עולה מהסגנון של אחרי אדם. חדה נראה שאיך הוא מבחין במקרים שונים, הוא אומר, האם הייתה כאן פעולה טכנית של דישה או לא הייתה כאן פעולה של דישה? כאילו מלאכת דישה היא בעצם מה שמגניב את המלאכה, תודה. נכון? כאן בסוף סעיף א', מה שאין כן, הוא בא להתעסק בשאלה למה מותר לקלוף אגוזים בשבת, כפי מה שאמרנו עד עכשיו, כן, כבר שם את הדברים מבינו כמו תפוז, כי אגוזים נמכרים עם קליפת האגוז שלהם, אז למעלה זה דרך השיווק שלהם, לא יצאתי כנם דבר, הוא עונה תשובה חדשה, זה אומרים שדרך דישה לכך, מה שהם שקולף אגוזים מקליפתן הקשה, כן, בואו נותן מכן לפרק המוח מן עצמות, בכל זה לא שייך דישה, שהרי אין דשין אותן, בעצם זה נראה שאומר, הטכניקה שלהם היא לא בדרך של דישה, אלא בדרך של כילוף. כאילו בעצם מיקד אחרי אדם את גדר המלאכה בשיטתיות שלה, כמו שדיברנו בזמנו, מכונת רבה ויוספר במלאכת דורה וחורש. מה מאפיין את המלאכה הזאת? שיש כאן שיטתיות כזאת שנקראת דישה. ואם אתה, כאילו בהקשר שם זה בעצם אולי מה שהתכוון הביאור על חלומה, יש הבדל, יש שתי דרכים איך לחלץ את הגרעין מתוך המרחב שלו. אתה יכול לידי הפעלת לחץ, שזה נקבל לזה דישה, זה קויטש, ואתה יכול לידי, בעדינות, להסיר את הקליפה, על ידי פעולה ידנית אתה מסיר את הקליפה, ואז הדבר הפנימי מוצץ אליך. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, זה לא משנה. איך אתה עושה את הדברים האלה? העיקר זה התוצרת שיצאת. אבל כאן, אחרי אדם, וכנראה בכותב הביאור הלוחה, נקטו שיש כאן משהו מהותי במלאכה שקשור לשיטתיות שלה. לעובדה זאת שעל ידי פעולה, שכמו שאתה אומרת, לא, בדיוק כמו שהדעת הצעה שבא לשאול דבר זה, על ידי פעולת הפירוק, ולא על ידי לפרוק אותו מהמסע, זה, אם עשית, השתמשת בשיטתיות הזאת, אז יש את שם המלאכה. איך?
אגוז זה לא לקלף את
הפריך. עכשיו אסביר משהו. מה חלק ממלאכת הדישה? וזה קשור למה שהתקבלנו גם דרשי בביצה. היה חלק אותה של ביצה, שהוא מחלק אם עושה את זה, אחד אחד עושה את זה ברבים, שזה רק סיבה לומר למה זה איסור דרבונה ולא חיה מהתורה. שאם עושה את זה בכמויות גדולה, אז הוא חייב. אם עושה את זה בכמויות קטנות, אז הופך להיות בצורה של כשלא כדאקו, וכל מה שעולה רשי רצה למה שלמה, שזה אסור, אבל אסור בדרבונה. אבל יותר פשוט דבר ששם לומר, שבחי גבנה זה יהיה מותר לך תחילה. אין בדבר הזה פעולת איסור אם אתה עושה את הדברים האלה בצורה של בודדת. ונמצא כאן פלא, שבמלך הדישה, שעשית אותה שלא כדרכה, אז זה לא רק שעברתי מאיסור תורה לסוד הבנן, אלא זה מותר לך תחילה. לא מצאינו לכאורה, דבר זה כמעט, עוד יש חריגים, כמעט בכל המלאכות. בכל המלאכות שאדם עושה את הפעולה בצורה משונה, הוא עובר על איסור. אדם שמדליק את החשמל בפה שלו עובר על איסור, על זה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. רש"י כאן אומר שאם אתה עושה את זה לא בדרך הדישה, אז בעצם זה מותר לך תחילה. מה אתה אומר?
זה לא בצורה משונה, זה בכמות משונה.
עוד יותר מוסר, עוד יותר פלא. כל הדבר הזה בעצם מוביל לומר ש... אמרתי, יש איזה דוגמה. מלאכת גויזס. אומרת הגמרא במסרת בחורות שתולה שלבה לגויזס. אם אדם יגזוז את הצמר, הוא חייב. אם הוא יתלוש מהבא את הצמר, מותר לך תחינה. זה לא נמצא בשם המלאכה. וכל כך למה? כי חלק ממלאכת גויזס זה הצד התעשייתי שבה. שאני עכשיו יוצר, בעצם סידור את הבגדים, יוצר בגדים. רק אם אתה עושה את זה בשיטתיות כזאת, שהיא מייצרת עכשיו הרבה הרבה דברים, רק אצלך היה.
אתה חושב שזה לא רק על גדת בחור?
מה זה? הגמרא שמה לומדת, זה קשור לכל מעריב אל גז, ונגיע למחת גויזל, שלכאורה ככה רפות הרמב"ן שמה למד, ששבתה דין בחור לדין שבת, ושב עובדה או לא. אתה צודק, זה, אני בעצם יותר נכנס לידה של הרמב"ן שמה, וכמו שמעריד לגז אחר חולה שמה, שזה יכול להיות שאפילו במלאכת שבת, אם זה יהיה תולש ולא גויזל, אז הדבר מסוים זה יהיה בכלל יהיה בשם המלאכה. אני רק בא לימון שם איזשהו עיקרון. שיכול להיות שיש מלאכות מסוימות שכל המלאכתיות שבהן זה השיטתיות שבהן. זה עובדה זאת שעשיתי אותן בדרך של דישה. שבעצם עכשיו אני אולי, בעצם הסימוכים לדברנו זה חיי אדם, שאמר לכן, בעצם רק אם אתה עושה את זה בצורה של לוקח המון דברים ביחד ומועך אותם רק על זה מלאכת דישה, זה מה שה... ביאור הלכה חילק לכם, אם אתה עושה את זה בצורה של מסיר את הקליפה או שמועך על הדברים, שבעצם הדרך של הדברים, זה מה שרשי לקחת כדי כך מצב קיצוני, שאפילו אם אתה עושה את זה כמות תנא, כמות גדולה, כי אם אתה עושה את זה כמות תנא, זה כבר לא השיטה, נקרא לזה ככה, התעשייתית, אלא זה שיטה אישית, אז בעצם הדבר עושה את זה, התפוגג מזה כל שם המלאכה. מלאכת אישה, אני עכשיו בעצם אולי, כאילו, אני למתן ממקד את הכל על ה... כמו שעכשיו אני מקד את זה, על המייסה ולא על התכלית של המלאכה. שיש כאן מייסה שנגדיר אותו גבל, צריך שיעשה בשיטתיות המסוימת. אם הוא לא נעשה בשיטתיות המסוימת, חסר כאן בשם המלאכה. מה אתה אומר, דוד?
זה קשור לתמונה קודם, שאדם לא מוכר פקודה אחת. לגוד דבר יכול למכור.
לא הבנתי. אבל מה שני, אם אני עכשיו רוצה למכור הרבה את זה, ואני עושה את זה, בבת שאני עושה את זה לאט לאט, אני אמכור את זה אחר כך הרבה, מה משנה איך אני עושה את הדברים? למה, אם אתה אומר שכל הגדרת המלאכה היא יותר לייצר דברים שרואים לשוק, אני עושה את זה לשוק, אני עושה אותם בצורה כזאת, ואני גם, עוד פעם, אני לא בטוח שמה שאתה אומר נכון, כאילו באמת בסוף דבר, האדם יכול למכור הרבה, יכול גם למכור מעט, אבל גם מוכר הרבה, למה זה חשוב איך הוא באופן אישי יצא את הדברים האלה? רואים כאן שפתאום יש לנו איזשהו, הקירה של הדבר הזה יותר משאלה מה ייצרתי כאן, ושאלה איך ייצרתי כאן. זה מה שאופרת המלכה הזאת פתאום להיות מלכה בעלת משמעות. נראה, אני אגיד ככה, היה אפשר בעצם לעצר כאן. זה אומר שיש כאן מחלוקת גדולה, האם מגדירים מלכת אישה על פי המהות שלה, של לילד משהו חדש, או על פי השיטתיות המסוימת שלה. אני הייתי אפילו רק מתקדם כאן עוד שלב אחד חשוב, שאולי בדבר הזה נפלה מחלוקת כבר מקדמי בין התוספות לבין הרמב״ם. בתוספות, שאולי כל מה שאמרנו קודם ממשיך את הדרך הזאת, תוספות מאוד מאוד משמעותי לו, שמלכת אישה אתה חייב שתהיה תוצרת, כמו שאתה אומר, כבשים ששחתן לגופן ולא למימיהן, לא התכוון שתיווצר תוצרת, אז אומר תוספות שהדבר הזה פתור, אין כאן משם המלאכה, כי אין כאן תוצרת. הרמב״ם רואים פרוע שהלך אחרת. הרמב״ם אמר, אדם שנותן אגרוף לחבר שלו ויצא לו שקל דם פנימי, חי משום דף. הוא אדם ש... רגע, כן, איזה עוד מקרה הרמב״ם מביא?
חולה
בקרה שהרמב״ם התיר רק מצד אינו מתכוון, כאילו, כן, נכון? ולא התיר מצד תוספות של כל תוצרת. מה זה? כמו הרמב״ם, כן. רואים ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, למה חולה לתוך מקום הפסד יהיה חייב, יהיה פטור ממלאכת אישה? לא סמר פשוט, כי אין תוצרת, כל גן מאכל צור תוצרת. הרב אומר שזה בעצם אינו מתכוון, כי הוא מתכוון לעשות מעשה X, ויצא לו במילה מעשה Y. נראה מדבר הרמב״ם שנוצרה כאן המלאכה, למרות שלא נוצרה כאן תוצרת. וכמו שאמרתי, זה שהרב אומר שחובר בחברו חי משום דישה, זה הדבר הכי בולט, במיוחד שאת אדם פנימי, אפילו לא, אם אני אגיד את אומרת, אני רוצה לראות דם בעולם, אז אפילו את הדם אני לא רואה. אלא רואים שהרמב״ם אומר שהעיקר הוא עצם פעולת הפירוק, זה מלאכת דישה. לעומת תוספות שאומר שהעיקר זה הילוד והייצור של תוצאה חדשה. אבל, העיר לי הרב אבי, ככה אני לתומי סברתי שיש כאן שתי גישות, האם המלאכה מוגדרת לפי המייחודיות של המלאכה זה התוצאתיות שלה, או המייחודיות של המלאכה זה השיטתיות שלה, שהיא קיבלה שם של מלאכה באמת קצת, ובאמת זה מלאכה כאילו באמת ש... אין בה כל כך יצירתיות, אבל כיוון שחלק מעולם התעשייתי נזקק לדבר הזה, אז זה נתן אך שווה לאירוע המסלם הזה של הגישה, כי זה בעצם התנאי ההכרחי שנצרח להתקדם בכל מיני עצמים חקלאים.
בכוון זה כאילו... יש יצירתיות, כאילו מה...
כן, פירקתי את הדם מחזור הדם, כי דם חבור בר דפרקתי.
ככה כאילו
נשים שעושים... לא, אתה לא... זה כבר... אתה כבר מדבר בשיחה לגוף של המלאכה. שאין החלם היא... אם היא שיחה לגוף או לא, יכול להיות ש... לא, 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 לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, מכיוון שבעולם מסחר פעולת הפריסה הייתה משמעותית, אז מעכשיו מכיוון שיש המלאכה, לא בגלל הסולת התסייפות שלה, אלא סוף סוף מכיוון שחלק מסדור דפס מציג לעשות את האירוע המיוחד הזה שנקרא לפרט, שיש לו כל מיני הגדרות מה זה נקרא לפרט, הדבר הזה קיבל עכשיו, עמדת על זה קיבל פתאום חשיבות מעצמו. ומעכשיו, כל פעם שיעשו את המנגנון הזה שנקרא פירוק, לפי התנאים המיוחדים של מה שנקרא פירוק, יהיו חייבים עליו. בסדר? זה בעצם כאילו, הנגוד של הדברים, בעצם אנחנו רואים קצת כמעט עוד אני קצת ארכת הדברים וקצת מתבלות טעמה כזה, כאילו, כן? אבל אני סוף סוף, ההורים, זה פעולה קריטית שנצרכת בתהליך התעשייתי, אני יודע, תעשו אותה על פי האופי התעשייתי, תעשו אותה בכמות גדולה, תעשו אותה על פי המחשוב וכל דברים כאלה, אז יתקיים שם המלאכה, כן?
כל זה עוליד תנאים נוספים שהתחייבתי כמו פה, לעניין הדבר הכי לא...
בדיוק. אתה צודק, לפי הדבר המצב הזה, כאילו אנחנו, כאילו, זה מה שהרב העיר לי, שבזה אנחנו חוזרים לכל הגדרים שאמרו קודם, לכל הסוג, לא סוג, הם לא רלוונטיים, אל עצם זה שיש כאן את השיטתיות הזאת, השיטתיות מאוד מאוד צריכה להפיס, בכלי ולא ביד, כמיות רבות וכו' וכו', אבל יש אותה, זה לא רלוונטי מה זה נמצא. והעביר אותי על אבי, אז איך הפוסקים גם הזכירו את המשנה ברורה, שבעצם הלך לפי הדרך הזאת של אחרי אדם, שנתן מאוד מאוד משקל לשיטתיות, היה רגוע להם שהמשנה ברורה אומר שמעולם רבי עקיבא גם למד את הדברים האלה, ומצד שני הם ממשיכים להתפפל אותנו, הם מוכרים לנו ככה, מוכרים לנו אחרת, מה, והרבי יושי, קצות השולחן, טוב, קצות השולחן לא מחויב למשהו, אבל לפוסקי גווננו שמעבירים את כל ביחד, באמת מעכשיו אין כלים הכל יהיו חייבים, אני חושב שזה חוזר לעומק דבריו של קצות השולחן. קצות השולחן קודם אמרתי, הוא מאוד מאוד דומה למה שאמרנו ולמה שבעצם נגיד חמי שנוסד את הדברים שאמרנו, לא כמובן לא בשביל אמרתי את זה, הכל קיבלתי ממורל ורבנו הרב מודחי להגדיר שהגדרת המלאכת והיא להביא אותה מהצד של השדה לצד הסיטוני שלה, ואם נבין ששיטת המכירה היא סיבה ולא סימן יכול להוביל דבר זה, נראה שהפצות השולחן נרצה לו משהו אחר שבעצם קצת מחבר אותנו דווקא להגדרה החדשה שלנו של שיטתיות. אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיעור ממה שאורי ככה קצת הטריד אותו, אבל אני אף על פחים אומר את הדברים. אפשר לומר שמלך רדישה, כמו שאמרתי, יש משהו מסוים שהיא הופכית למלכת בורר, דו כיוונית. מלכת בורר זה בעצם להפריד לתוך ולתוך סולק. יש בעצם משהו מסוים שזה הכי לא מלאכה, כי זה סתם רק בשמות עיניים, הכל מבולבל, אנחנו צריכים למעל את כל דברים ביחד, אבל יש דבר שבא למעשה, זה הכי מסדר את הדברים, סתם כל דבר ודבר במקומו הוא. מלאכת דעת גם היא הפרדת סולק מאוכל. אבל דווקא לא הפרדה בצד המעשי שלה, אלא בצד המהותי שלה. זה לפרט דבר מדבר. זה ליצור מצב כזה שבו מצד האמת, עכשיו האוכל והפסולת הם כל המחוברים. כלפי שמיה, במלאכת דש, כבר יצרנו את ההפרדה. בעולם הזה, אולי רק התחיל אפילו ליצור הבלבול, כן? אבל בעצם מלאכת דש, זה נקרא לזה הבורר המהותי, שבצורה אמיתית, האוכל והפסולת כבר מפרדים אחד לשני. מלאכת בורר זה היישום, הוצאה לפועל, זה ממש לשונו של רבנו חננאל, שבורר, שדש הוא, איך אומרת, תחילת הבריאה? הכנה לבריאה. כאילו כדי לשאול את הבריאה בפועל, קודם כל אתה צריך באמת להפריד דבר חדש. בעצם מלאכת בורר היא מלאכה כזאת שיש איזושהי טכניקה מאוד מאוד מיוחדת, שעניינה היא לבודד את הדברים לגורמים, שיש לה משמעות לבידוד הזה. כי הבידוד הזה יאפשר אחר כך להרבה הרבה דברים אחר כך להתאחד, בזכות הדבר הזה אפשר לעשות אחר כך הרבה דברים שעשו במשך. לכן בהקשר מסוים הזה, כמו שאומר קצות השולחן, קודם כל חוזר קצות השולחן, זה יהיה מאוד מאוד תלוי בכל מקרה לגופו. והנביאים ליין, פעולת הפירוק היא משהו משמעותי מאוד, כי רק בזכותה אפשר לעשות יין. חיטים לקמח, פעולת הפירוק היא מאוד מאוד משמעותית, אבל חיטים, לעשות מהם עוד פעם איך? שלווה לא, כן, או שולטים לילדים כלי עוד ואגוזים. הפעולה הזאת היא לא פעולה באמת משותי, יש לנו מר, אני הכשרתי את הבויר, יצרתי את סיבת הברירה שיש לי בעתיד. אז אני בעצם בקשה מצלם זה כאן, אני אומר, גדר המלאכה הוא דווקא מאוד בשיטתיות. יש גם שהוא שיטה, פטנט חקלאי כזה, שלוקח, כמו שרש אומר, הרבה בעזרים יחד, יוצר איזושהי פעולה כזאת, שהיא יוצרת את הפירוט בין הגורמים השונים שם, ואולי אפילו דווקא הגורמים השונים עדיין מעורבים אחד לשני, אבל זה תשתית להרבה פעולות שיהיו בעתיד. זה תשתית למלאכת הברירה, זה תשתית למלאכת התחינה, זה תשתית לכל מיני מלאכות שיהיו בעתיד. היא מלאכה שמאוד מכשירה את המלאכות הבאות, כי השלב הזה של הפירוק של דבר מדבר מאוד מאוד נחוץ בה. וכשאני עושה זה כאן, ברור שמה שולטן למחן אותי את המשמעות שלה, וקודם כל שיש כאן איזושהי שיטתיות מסוימת, את השיטתיות התעשייתית שלה, כן, שהיא זאת שנמצאת בהגדרות המאוד מאוד בדיוקה של מלאכת במלאכת דש. מה שאנחנו תמיד הבחנו בתחילת השיעור בין דברים שככה נמכרים ובין שלא ככה נמכרים, אנחנו צריכים לשים את הדגש העיקרי לא האם זה הדבר שכבר נמכר בבית או לא נמכר בבית, תלתת אומר, כל זה לא קרה בבית, יש מלך חדש, זה מגיע ככה לבית הזה מלך חדש כי יש את התוצרת, אלא הייתי אומר דווקא בדיוק הפוך, אם זה מלאכה שזקוקה עדיין, היא לא ראויה להגיע לבית, כי בעצם אומר, יש לה עדיין עוד שלבים לעשות עדיין, לפני הבית, זה הגוף אומר שיש כאן מלאכת אישה, כי יש כאן שהוא שלב קריטי שנצרח עדיין מתהליכי בניית הדבר. אם זה לא שבא לבית, זה יותר סימן לעובדה הזאת שאין כאן איזושהי פעולה שהיא מכינה לקראת השלב הבא. ולכן הדבר עושה מזה, לא תהיה מלאכת אישה. אבל כשהוא עושה מזה כאן, אנחנו בעצם באים לומר, הניקוד של מלאכה הזאת זה שלב קריטי בתהליך היצירה שמבודד את, מבודד את כל הגורמים ומאפשר לשלב בזכות הדבר הזה לכל מיני תהליכים שמדנצים שלב התעשייה לפני שלב ההגעה לבית יכולים לדברים האלה להמשיך ללכת לעשות. אם אתה רק עכשיו נגיד ככה מקלף או לוקח כל מיני דברים בודדים בתוך הדבר מסוים הזה, אתה לא מתעסק בצד התעשייתי, אתה מתעסק בצד הפרטי. ולכן אגב נראה די פשוט לפי הדרך הזאת לפי רש"י, שאם מכבדו של תמרים אדם ייקח תמר תמר בודד לא יהיה חייב, כן, למרות שהוא ייצר את התמר, אבל סוף סוף הוא לא עשה את זה, ממשיך את רש"י במסכת ביצה, לא עשה את זה בצורה הכמותית המלאה של הדברים, הוא לא עשה את זה בצורה כזאת שאפשר לראות את הדבר הזה כחלק מתהליך של פס קיצור, בסדר? יש את המצב שזה הרבה יותר אובייקטיבי של סובייקטיבי. דווקא, אני אסביר, דווקא הרבי יושיב שאומר שזה נקבע על פי שרבינם נגיד מקור תפש ללכוח לדעת המדד קבוע, אם זה אתה מתכוון אובייקטיבי, אם אתה לא את הדבר שאומרים, אבל סוף סוף מה המשכו של זה? כי סובייקטיבי בעיני אוילם זה משהו הרגשה שאומר את זה, או זה נשב סחורה וזה לא נשב סחורה. אז נכון שזה משהו שאתה אומר יותר כוללני, אמר רבי יושיב, אבל משהו כזה שהוא קצת מתבלע אותם, כי פשוט אוילם אוילם גוילם חושב הנה זה פרי וזה לא פרי. אבל דווקא הקצות השולחן שבעצם אמר שזה יותר סימן ולא סיבה, הוא בא לומר, בוא תראה, האם הדבר הזה הוא באמת, האירוע המסלם הזה מקדם אותך משהו בשלב התעשייתי, או לא קדם בשלב התעשייתי. מלאכת דש היא מלאכה שקשורה לעולם התעשייתי. אם היא לא נצלת לסדר התעשייתי, בעצם הבית זה חולשה, לא שמקודם אמרנו הבית הוא הפתרון, לפי הרב יושיב, אם זה בית, זה המבוקש, אם זה בית, אז, אבל לפי מה שאני חושב, אם זה, הדבר הזה, הוא ככה מגיע לבית, זה מה שאתה לא צריך את הדבר הזה לצד התעשייתי שלו, שבזה לכם צריכים טלטי לחומרה, שזה גם יהיה חלק מפס הייצור, שזה עדיין יהיה בשדה ולא בבית, וגם שזה במקום כזה שהשיטה היא שיטה תעשייתית, ושיטה תעשייתית שעושים אותה בכמות גדולות, שעושים אותה מכשור, שכל הדברים האלה הם אלה שמייצרים את המלאכה הזאת שנקראת מלאכת אישה. כן?
אין כמעט
מיקים שקדש. אצלנו בבית, נכון? קדש, כמו אומר, זה מלאכה של השדה, לא מלאכה של הבית, נכון? יש גם זה משהו מאוד מהותי. זה מלאכה כזאת שכולה קשורה לעולם התעשייתי. וכל אמרנו שהיא קשורה למעבר מן החקלאי לסיטוני, עכשיו נכנסו אולי מילה חדשה של התעשייתיות, כאילו, שהיא קשורה לפס הייצור התעשייתי, עם השיטתיות שבה, שהיא מאוד מאוד מדויקת, ועם אלה הצורך שלה במסלול התעשייתי הזה. בסדר?
מה חובל? מה הקשר?
איך?
חובל חייב
בדש,
למה?
לא, א', הוא בדרך חייב קצת תולדה בדש. שסוף סוף, הרי שיצאת את התהליך המסוים הזה שנקרא פירוק, אז עכשיו בתור תולדה בדש, וזה ודאי קשור למה שעוד רגע נאמר ברבי אברהם בן הרמב"ם, מלאכת חובל היא חשובה מפני עצמה בגלל סיבות אחרות. אבל אפשר לשבט אותה בתור תולדה דדש, היא מקבלת את החשיבות שלה מהקשרים אחרים. אבל סוף סוף היא נעשית באותה שיטתיות. בגלל שסוף סוף כן, אני אומר, גדר המלאכה כאן הוא בשיטתיות שלה, אם השיטתיות הזאת היא תשיג כל מיני דברים אחרים, זה כמו שאמרנו מגבי, שברור שבו הנה במקורו היה כדי ליצור מיקום לגוב. אבל אם אתה משתמש באותו טכניקה, ואתה משיג גם דברים מזרים אחרים כמו גבינה, אז הדבר המסלם הזה תתחרב אליו גם משום תולדה של בו הנה. וכשאני עושה את זה כאן, אתה משתמש באותה שיטתיות להשיג תועלות אחרות של צריך להבין למה באיזה מקרה של חובל הוא כן משיג תועל בדבר זה כמו באורות אלים ודמים, אז אם אתה יוצר אור אדמדם שאתה רוצה לפס התעשייתי, אז השתמשת בשיטה הזאת של שיטת פירוק להשיג גם את הדמימיות של האור של אלים ודמים.
אני רוצה כיוון את זה למרות שאני אוכל פיתו ולא פיסה, זאת אומרת שזה לא יותר פיסה בגלל שיש בעולם אנשים שכן עושים את זה.
כן, כי יש סוף פס תעשייתי כזה שנקרא לחם לבן. אז מלא, זה רק אומר למה החלות היא לא מלאכה חשובה, אבל היא בטח מלאכה. ויש הרבה אנשים שמתפרנסים מזה שיש להם פס ייצור שמוכרים לחם לבן.
ואני
שכותב, מה זה? כן, אם הוא יקטוש, אם הוא יקטוש, כן, אז תולים איזה כלי. אם הוא יחליט את הצדת אצלי, הוא יחליט היום, הוא רוצה להיות בן מלוכים. אז מאלה, אני קשור לצדת אצלי, אם הוא עושה את זה ביד. הנה חנמי עושה את זה משהו שהוא לא קשור לו, למה תסייתי? אני רק, ממש לסיום, אני רוצה לחדד את כל מה שאמרנו, ודרך ה... ראיתם בגידולי קרקע? כן, צריך קצת לראות... לא הגעת לזה. איך? אני אעשה את זה ליד ובעיר, בסדר? או שכן, אני אשתכל את זה כבר שבוע הבא, מה זה? למה אין דג בגידולי קרקע? אני לא יודע, יש מספיק עומס רבה, אנשים לא ראו, אם לא ראו, אני לא יודע, זה מה שאני עושה. הצבעה? איך? טוב, שאול נמצא שלם, אתה אולי בצום גליה. מה זה? לא, זה לא צום גליה כדי סתם לא להפריע להתקדמות כאילו. אנחנו ביום, בתחילת צום גליה, אנחנו עושים את הפינה הזאת של אין דג בגלי קרקע, ובכל הספר תימד תשובה אנחנו נעבור ללמוד הלוך למעשה את כל דיני סחיטת פירות נכון שני כפלת, נכון בהתחלה שם בהתחלה שני כפלת וכאילו דרך בעצם הגמרא בפרק 14 אז היה... לא, לא תראה לי זה, מה זה? קוף מבט ובעזרת השם ביום שני הבא, שני של ערב, ערב יום כיפור אז נעשה את ההשלמה בעצם זה קצת לא תגיד לי לפחות מאיתנו את המסקנות של הסוגיה אבל זה כן לתת לדברים האלה כאן את המשמעות של החומר
אז אני חושב שאני מפתקים אבל הם מפתקים
שכן עשו בגלל שאני חושבת עליהם שעשו במקום שלא
נושא עשורים אבל זה לא כמו שאתה שמה ש... אה, איך שהחמיאו כל פוסק היום שכתב ממש מסוים שיש איתור בישה
אני לא אמרת בבית. אה, אתה בא, שאולי כמו המשבורת פשוטו, ברור. אני מבין שהכל זה רק השיטה. רק השיטה. אני אין בעצם שלוש שיטות. או להבין שהכל זה רק הייצור, שאתה יוצר תוצרת מתחלית, זה אפשרות ראשונה. זאת אומרת, לומר שהכל קשור רק לשיטתיות, אבל בסוף רציתי לומר שאולי דברים הסותרים, כי חלק מהשיטתיות אומר שיש כאן משהו מסחרי, צריכים לראות עד כמה הדבר הזה הוא באמת שלב קריטי שצריך לקדם אתכם. את הדבר הזה אפשר לחוק, אפשר לומר שהכל מתחיל ונגמר בסוף חיי אדם, שהכל מתחיל ונגמר רק בשלם, צריך בשיטה שיטת או לא. למה שזה לא חשובה? כי בעולם של סיור ובד הייתה חשובה, ובזכות זה המחל לא קיבל את האח של הבני עצמה.
לא יודע, בשביל זה, בפרחת
בננות, בקיבות מותנים, אין שיטה שהייתה. מישהו עושה
קריב בננות? לא,
לא, לפריב בננות, אני שם אמרה. לא, לפריב בננות, אבל יש לי אומר, כי לא רגיל למכור אותם בשדה, הוא קשור לשיטה ראשונה. לקרב מותנים. לקרב מותנים מהקליפה החיצונית שלהם? כי הוא אומר, יש כאן שיטה של פירוק.
איזה שיטה של
אישה, כאילו... מה שהוא מבין, כאילו, אז אנחנו עצמנו אמרנו לחלק קצת הבחנה, כאילו, אבל הוא מבין כפשוטו, שכל פעם שאתה עושה בתהליך של פירוק, שאתה בעצם מפעיל לחד, זה גם משתף דש. איך? אני מבין, בסדר.
אני
אגיד,
גם שתראה לי,
שבאמת
כאילו
לא מתקים את הלוקים
כמו
שאתה... אז תסביר אותם.
הוא באמת מסתפק, ובוזלים בדיוק כמו הדברים. האם זה שמוכרים אותם עם הדיפה,
הבנתי, הבנתי, זה היה חוזר דרך ראשונה, הבנתי, בסדר, הבנתי. אתה עוד אומר... אתה רוצה לומר שהם כן כמו הדרך הראשונה, שלא חייבים לומר שהם התקבלו לשם של ה... שאין גישה לזה, ומתם כמו הרבה, הם נשארו כמו הרבה כדגל.